ברוכים הבאים לערב השקה לספר החשוב שו"ת ישרי לבב. קודם כל תודה רבה לקהילה, לאכסניה המכובדת שאנחנו זוכים להיות בה. יש מצוות בתורה שזוכות לרייטינג גבוה. מצוות, עוד מעט אנחנו בראש השנה, מצוות שופר, כולם עומדים ליד בעל התוקע, מתרגשים, ממש ככה כל הציבור יחד עם המצווה. ויש מצוות שקצת פחות זוכות לרייטינג, נקרא לזה ככה, להעמקה, לבירור הסוגיות לעומק. אחת הסוגיות האלה היא הסוגיה שנמצאת הרבה סדר היום הציבורי, וזה נושא המשיכה תוך מגדרית. הנושא הזה לא רק שהוא לפעמים דעת תורה לא נשמעת בו מספיק, אלא לפעמים יש תחושה שצריך, איך אומרים, להיכנס לתוך הארון, להתחבא ולא להביע את עמדתה של תורה. ואנחנו זכינו שהרב אראל הראל לקח על עצמו בגבורה לא קטנה, אפשר לומר, את הנכונות לעסוק בסוגיה הזאת לעומק ולברר אותה יחד עם מורנו ורבנו, הרב יעקב אריאל שליטה. ומי שקצת ראה את הסגנון של הספר, אפשר לראות שהנקודה מייחדת בו, ומצד אחד יש הרבה הרבה אמפתיה לכאב, לצער, לקושי של אותם אנשים שמתמודדים עם הסוגיות האלה, ורצון להיות ביחד איתם, להרגיש את הכאב, להרגיש את ההתמודדות. ומצד שני, שהאמפתיה לא תהפוך ללגיטימציה, במובן הזה של ללכת נגד הדרכתה של תורה, ולשדר שמה שנאמר בעבר, מה שהתורה כותבת, הוא כבר לא רלוונטי אולי לתקופה הזאת. והציר הזה שמצד אחד להיות מודעים לכאב ולמצוקה של הפרט, ומצד שני להגיד ללא כחל וסרק מה דרכה של תורה, מה הערכים שהתורה מכוונת אותנו, זה מלאכה שהיא מהקשות ביותר, מלאכת בורר. ובאמת ישר כוח לרב אראל הראל על המשימה הגדולה הזאת שהוא לקח על עצמו. ואנחנו נשמח לשמוע את מורנו ורבנו הרב אריאל שליטה, בבקשה.
מוריי ורבותיי, ערב טוב. אני מקדם בברכה את הרב אראל הראל, גם ידכם הוא איש רמת גן. יש לנו פרוטקציה אצלו. לכן בשם העיר רמת גן אני רוצה להודות לך על זה שאתה שמחת ועלית, הגעת לאן שהגעת, בין היתר לקחת לך את המשימה לטפל בנושא הרגיש והבעייתי הזה של מה שנקרא להט"בים. היה כדאי שגם ראש העיר שלנו היה שומע אותך, אחרי שהוא צבע את כל תחנות האוטובוסים בצבעים של הדגל הזה, היה כדאי שישמע גם צד אחר של הבעיה. אז אני מברך את רב אראל על ההשקעה שכדי שנים רבות עוסק בנושא הזה, לא רק בכתב, גם בעל פה, בטיפול אישי. ואני מניח שתקבל בליסטראות משני זדים. מצד אחד הזה שאתה כאילו מטפל בנושא שאסור לדבר עליו. נושא שהוא בעייתי, עצם העלאת הנושא זה כאילו בעייתי. מצד שני, עמדותיך בנושא שאתה מציג עמדה לא כך פופולרית, ודאי אתה עלול לקבל ריקושטי משני הדברים. זה סימן טוב שאדם מקבל את הריקושטי משני הדברים. זה סימן שעלה בדרך האמצע, דרך הנכונה. אני מבקש סליחתכם, אני לא מרגיש כך טוב. קמתי לכבודו של הרב הרב. ואני אפתח בפסוק מהתורה, שדעתי, יוחר עוסק בנושא אחר, קרוב ענייננו. אבל זה צורה, התורה כתבה דברים שיש להם שתי משמעויות. יש משמעות לימיה, ויש משמעות לדורות אחרים. רוב הדברים שהתורה עוסקת בהם, דברים שהיו בימיה, שתורה דברה על שור וחמור. שור וחמור זה מה שהיה הפעם. היום מי שתשאל מישהו יודע מה זה שור וחמור? חוץ מגן חיות מישהו ראה שור וחמור. אבל שור וחמור זה דוגמה לכלי תחבורה או כלי עבודה שהיו פעם. גם מה זה פעם? עד כמעט דורנו זה היה. אותה בילדותי עדיין בירושלים הייתה תחנת חמורים וסוסים במרכז העיר. ברחוב אגריפס בירושלים הייתה תחנת חמורים וסוסים. כשאנחנו עברנו דירה בילדותנו, עברנו עם חמור. היום, מה זה חרשמי שברחוב אגריפס היום זה כבר... אפילו כלי רכב לא יכול לעבור בו מרוב צפיפות. אם כן, כשהתורה אומרת דברים, יש לה, בכוונה הדברים נאמרו ברמות שונות, יש דברים שנאמרו לאותו דור, אבל יש גם דברים שנאמרו שבדורות אחרים מקבלים משמעות אחרת, והכל רמות בתורה. הפוך בעבר ודחו לבא. אני אקרא פסוק, שההלכה שלו ברורה, אבל בימינו קבלים משמעות אחרת. לא יהיה כלי גבר על אישה, ויש גבר שמלת אישה. כי תאוות השם אלוהיך כלוסי אלה. רוב הפרשים שלנו דיברו על מלחמה. כלי גבר זה כלי נשק, זה כלי נשק גבריים, שאישה לא תלבש כלי נשק. מה לא תלבש? שזה לא תקבל את עצמת התפקיד הגברי הזה. והפך גם, ההפך, גבר לא צריך לבוא סוגת אישה, דיינו, גבר שיכול להילחם, שלא יחס לעשות תירוצים שהוא לא יכול להילחם, והוא צריך להיות בעורף, לעשות כמו נשים, ואז ילבש בגדי נשים, סינר עבודה, והתחיל לעבוד במטבחים, כדי להגיד שהוא לא יכול לצאת מלחמה. יש חלוקת עבודה. גברים יוצאים מלחמה, נשים לא. מכאן ההלכה הידועה שבשעת בגדים. נושא בגדים בגדים השתנה. בימי קדם אנשים, גברים שהוא שמלות. זה היה בגד. בסקוטלנד היום יש אנשים הכי מחציות, גברים. זה היה בגד. שם להפך. אם, לא יודע אם אישה תלבש חצאי זה לא בסדר, סקוטלנד אני לא מכיר. נושא הבגדים זה אופנה. ואם זה האופנה של גברים, אז גברים זה... באופנה של נשים צריכים להקפיד שגברים ילבשו את האופנה שלהם, נשים באופנה שלהם, שלא יאכלו את האופנות, אבל האופנות משתנות. אבל אם האופנות משתנות, לא בצד החיצוני של הבגדים, האופנות החשיבה משתנות. לפי דעתי, הפסוק הזה רומז למשהו אקטואלי מאוד. זו תופעה שבין היתר רבה לי עוסק בה, אנשים שיש להם תחושה של זהות מינית אחרת. גבר שחושב שהוא אישה. או אישה שאת גבר. ואז המילה, גבר שחושב שהיא אישה, אז הוא רוצה להתלבש כמו אישה. ואישה שחושב שהיא גבר, מתלבש כמו גבר. אגב, אגיד לכם פה סוד. אני יכול להיות היום, כי האדם הזה כבר לא נמצא פה, איש לא זוכר, איש לא יודע, איש לא הכיר אותו. היה פה בית הכנסת, יהודי עם זקן, שיום אחד דיבר איתי שהוא בעצם לא גבר, הוא אישה, אלא החליף את המין שלו. ושאל אותי, יהודי בית הכנסת, והם פלל פה, לא כל יום, בשבתות, שאל אותי איפה הוא יושב, בעזרת נשים, בעזרת גברים. צד אחד הוא אישה, האישה תשב עם זקן בעזרת, בעזרת נשים, איך זה ייראה? אמרת לו, אתה תשב בעזרת גברים. אבל בתנאי אחד. אתה תאחר לתפילות. למה תאחר? שלא יצרפו אותך למניין. כי אתה אישה, אתה לא גבר. אז שלא, אתה בין הראשונים, יגידו, יש במניין, שאני אגיד קדיש. אתה לצייר מניין לא יכול. אתה לא חייב לספר אף אחד. יכבדו אותך על יד התורה, תעלה לתורה. זה שאישה לא לתורה, בכבוד הבריאות פה, הוא אדם זקן, זה לא פוגע באף אחד. יכבדו אותך בנשיאה ספר תורה, זה כן. יכבדו אותך להיות שליח ציבור, תגיד שאתה לא יודע להתחזן. ושלא ת... קיצור, תשב את הכנסת, אבל תדע, אתה אישה. וזה מה שהחלפתי, היפוך כושי אורו, נאמר חבר בברכותיו. אפשר להפוך גבר לאישה, אישה לגבר? אי אפשר. אנחנו לא מכירים את זה. אגב, שנדע שהיום בעולם המודרני, המודרני, הפוסט-מודרני הנוכחי היום, יש תופעות של החלפת גבר אישה כל יום. אדם בבוקר גבר, בערב אישה. למחרת הפוך. בבוקר אישה, בערב גבר. ומדברים איתו בשפה גברית, ולא אני אישה. מדברים איתו בשפה נשית, ולא אני גבר. רבותיי, שהתופעה קיימת היום. ואז מחליף, יש לו גרדרובה. בבוקר יש לו בגד גברי, בערב יש לו בגד נשי. אז הוא עובש בגד אחד, וזה בגלל התורה אומרת, לא יהיה כלי גבר על אישה. אם אתה גבר, אתה גבר, אם אתה אישה, אתה אישה. מה אתה מחליף את עצמך כל... בבוקר כך, בערב כך. ואכן, יש בעיה אמיתית לאנשים שבעיית הזהות, כאן זה הבחין, הבעיה האמיתית והמלאכותית. היום, בגלל כל הרעש והמהומה, והאווירה שנוצרה, אווירת הלגיטימציה לכל הסיפור הזה, נערים ונערות בגיל ההתבגרות מבולבלים לפעמים לא יודעים מה הם. פעם לא הייתה שאלה, רובה דרובה, 99% אנשים ידעו, הוא גבר ואישה. היום, 99%, אחוז גדול של נערים ונערות מבולבלים, הרי אפשר להיות אחרת, אז מה אני, גבר או אישה? הבלבול הזה יוצר את הבעיה. לזה. הבעיה האמיתית זה אחוז קטן, שבאמת יש בעיה אמיתית. אגב, היא לא תופעה ביולוגית. היא תופעה פסיכולוגית, שפעמים אדם לא אשם בה. בגלל זה בעיות, תסביכים בבית, נוצר בעיה, אגב. בגלל יחסי עוינות, למשל, בין הבן לאביו, אז הוא שונא גברים, אוהב נשים. אז הוא אומר... אז הוא רוצה להיות אישה דווקא. אימות בין האישה, בין הבת, לאימה. יש בעיות לפעמים במשפחה, יכול להיות בגיל ינקות, בגיל שנה, שנתיים, שלוש, שתוצאה מהם מתח תסביך מסוים שהוא לא אשם בו. והוא גדל עם איזו תחושה פנימית שהוא צריך להיות לא כמו שעד עכשיו חשבו עליו, אחר. רבותיי, אנחנו לא באים בטענות אנשים שסובלים מבעיות שהם לא אשמים בהם. צריך לעזור להם. וכאן בגלל מה לעזור. הפסיכולוגיה היא מקצוע שעוזר אנשים לפתור את הבעיות שלהם. אז כאן נבין, אדם שהוא קלפטומן, כלומר, בעברית מדויקת, זה אדם שלא הולך 400 בלי נטילת ידיים. זה מחלה, זה מחלה. הוא לא אשם. אבל התופעה היא תוצאה נורא, הוא כל מקום שהוא הולך, הוא נוטל דברים. יש אפשרות לפסיכולוגיה לעזור לו, לא ב-100%. אם כן, אם לא. אז השאלה, איך בא לפסיכולוג? אבל פסיכולוג, תשמע, יש לי תופעה חמורה, אני לא יודע איך להתגבר עליה, אז אין לי שליטה על זה, זה בלתי נשלט, תעזור לי. אני לא אומר שאפשר להפתור כל בעיה, הפסיכולוג מנסה לעזור לו באמת, להתגבר על הבעיה שלו, לרסן את עצמו, ולהיות אדם ככה, ככה עד האדם. כי אחרת הוא סובל, הוא לא יכול להיות, יש לו בעיה חמורה. השם שואל אתכם שאלה הפכה. הוא אומר לך, פסיכולוג, תראה, זה הטבע שלי, ככה אני מרגיש, אבל מציקים לי, מקרים אותי, אני מרגיש שאני לא מקובל בציבור, תעזור להתגבר על הקשיים הנפשיים האלה, שאני ארגיש טוב עם עצמי. שהפסיכולוג יעזור לו להיות קריפטומן. רגע, הפסיכולוג יכול לעשות את זה. אני לא בטוח שהכל בידיו. אני שואל שאלה מקצועית, כשאדם רוצה שהפסיכולוג יעזור לו להיות קריפטומן. האם הפסיכולוג רוצה לעזור לו להיות קריפטומן? מה שיגיד לו, תסלח לי. אני יכול לא לעזור לך, אבל אני לא רוצה לעזור לך בדבר, כי זה לא טוב. כי זה לא... אתה סובל, אחרים סובלים. זה יכול להיות דברים אחרים, אדם ש... סדיסט. שוב, זה לא באשמתו, באיזה שלב החיים, איזה תסבוך מסוים נוצר לו סדיזם שהוא אוהב אלימות. זה אצלו בתכונת אופי שלו כרגע. איך זה נוצר, אני לא יודע. אגב, ברובם לא מולדים. הם נוצאה מהסתבכויות בגיל הנעורים, בשלב, בינקות אפילו. אדם הזה סדיסט. היה סופר אמריקאי, ג'ון סטיינבק, שכתב סיפור על עכברים ואנשים, על סדיסט, שכל בעל חיים שהיה תופס אותו, היה חונק אותו. אז אם היה תופס עכברים, אז ניחה. אבל אם תופס ילדים, אגב, לא, עכשיו היה לו מזמן, שם מקרה חריג בירושלים, אני לא יודע מי יהיה שם, זה אולי לא המקרה הזה, לא סדיסט, אלא אדם, לא שפוי, דוד, שלקח תינוק וחנק אותו. עכשיו הוא מעמד לדין, בודקים אם הוא בכלל שפיט, יכול להיות שהוא לא שפיט. מתו לו השם, גם דיפיד דין תורה, אפשר להאשים אותו. אבל תוצאה חמורה מאוד, תינוק מת. נניח שבעולם הנפש, הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה, אפשר לעזור לו. אז באיזה כיוון לעזור לו? לעזור להתגבר על זה? או לעזור לו להיות עוד יותר סדיסט? אז ג'ון סטיינבק, הסופר, מספר את הסיפור, לא יודע אם סיפור אמיתי או לא, כסופר, הוא גומר את הסיפור שאחיו הרג את אחיו. כי האיש הזה היה מסוכן לבריות, וכדי להציל את העולם מפני הסדיסט הזה, שלא שליטה, אחיו הרג אותו. עכשיו, אחיו רוצח או לא רוצח? בכלל משפטיתי ושהוא רוצח. אבל הרוצח הזה הציל את העולם מהרבה מיתות אחרות. אז אני אקח את הדוגמאות האלה, שלום פסיכולוגיה היום יאמר, אנחנו צריכים לעזור לאדם איך שהוא רוצה. אנחנו בעולם פוסט-מודרני, שבו אין ערכים, אין עקרונות, אין דברים ברורים. כל אדם, יש לו את הנרטיב שלו, כל אדם את הערכים שלו, כל אדם עושה מוסר שלו. אין, מושג ערכים לא קיים בכלל, אלא יש כל אחד מה שהוא מרגיש שיעשה. יש כמה גבולות, שלא יהרוג אחרים, שלא יפגע בהם. אבל מבחינה, בכלל מה זה מוסר, מה זה צדק, מה זה אמת, מה זה יושר, זה אישי שכל אחד ואחד. אז האם אני שואל שאלה כזאת, האם פסיכולוג שעזור אדם להיות סדיסט? שזה מסוכן לבריאות, נניח שישמרו עליו שלא יהרוג אנשים. הוא ילך עם אזיק אלקטרוני, שכל פעם שיעזור מישהו, המיד יצילו אותו. האם לעזור לו להיות כזה או לא? רבותיי, אלה לא שאלות מדעיות, זה לא שאלה פסיכולוגית, זה שאלה ערכית. זה בדיוק הנקודה היום שאנחנו נמצאים ביום. הפסיכולוגיה לפני דור קבע שהתופעות הן תופעות חריגות, משונות, ולא צריכים לעודד אותן. היום משתפך הגלגל, והעולם האבסולוטי טוען שזה תופעות, כך אדם חושב, כך עושה להרגיש, תעזור לו להרגיש כך. עד כדגח שמי שמעיז לומר אחרת, אז הוא נגד המדע. יש חוק שאוסר פסיכולוגים לעזור לאדם בכיוון הישר. עבודה שנדע, פסטר גורש מהאקדמיה הצרפתית, בגלל שהוא אמר שהמחלות לא באות מעצמם, אלא יש חיידקים, יש זבובים, יש סיבה, אם שומרים על היגיינה לטובה, אין מחלות. הוא אמר דברים לא הגיוניים, לא מדעיים, גירשו אותו. לכן נראה לפסיכולוגים ימינו, עוד יום אחד, יזכרו, יעשו אתכם כמו פסטה. היום יש בעיה כזאת. לכן, זה שאתה אומרת. יש לך נטייה, יש לך הרגשה, אתה מרגיש שאתה רוצה אישה, יש בעיה, אתה עזור לך איך תגבר עליה. אבל אל תתבש בגלל שהיא אישה. אל תתנה כמו אישה לבפועל. זה גבולות. יש לך בעיה, צפתור אותה, לעזור לך, אתה מסכן, אי אפשר, אנחנו לא באים אליך בטענות. אבל אל תעשה מעשה להופיע כאישה. כי אתה גבר. ואישה שמרגישה עצמה כמו גבר, אז יש לה בעיה, תעזור לה. אבל אמרי לה הלכה, אל תלבשי שמלת גבר. את צריכה לשמור, איך עושים את הזו? התורה לא דברת פסיכולוגיה. התורה לא מתערבת בשאלות מדעיות, המדע מתפתח, השם נתן דן חוכמה בעיני ודעת, ואכן אנחנו מאמינים. אגב, כל תחומי החיים, כמו שהגדרנו, כמו מחלות הגוף. העולם מתגבר על מחלות שפעם היו מחלות נוראות ואיומות. מי שמע טיפוס היום, אז שחפת. ילדותינו בבית ספר יסודי, פעם שנה היה יום זריקות, וקיבלנו זריקה נגד טיפוס, נגד שחפת. אגב, היום אסור לעשות בבית ספר, שמעתם? לאן הגענו? אסור בבית ספר לעשות זריקות, חיסון נגד מחלה? תראו את זה עולם מוח הפוך. בילדותינו, היה ברור, בית הספר זה המקום, מחנך את הילדים, להיות אנשים הגונים, מנברים, בין היתר עושים זריקות נגד טיפוס. היום אחד היינו חולים, ואחר כך אמרת היינו בריאים, אין טיפוס. היום אסור בית ספר הזה. רבותיי, אנחנו חיים בעולם משוגע. מה שהיה פעם ישר, הפוך. מה שהפוך, ישר. אומרים לרע, הרישאי אומר את זה, אומרים לרע טוב ולטוב רע. עושים חושך לאור ולחושך. וזה מדעי, רבותיי, המדע אומר, פרופסורים אומרים את זה. מדע עיתונאים, פוליטיקאים. איך לחיות בעולם המשוגע הזה, להיות הגון ישר? אין ברירה. רק עם התורה הזאת. התורה אומרת לך, אל תסתכל מדי שמאל, תלך ישר. אל תיבהל מאלה, תיבהל מאלה. ואל תתרשם מאלה, תתרשם מאלה. אנחנו מאמינים, אני אמרתי כזה מחלות, היו מחלות נוראות. אנשים, תוחלת החיים של פעם הייתה 40-50 שנה. היום מגיעים 80-90. ויש שמגיעים לגיל 90, בלי מקל, בלי משקפיים, ועם כל השינה בפה. יש. יש. למה? כי הרפואה המונעת הצליחה למצוא מענה לרוב המחלות שהיו אז, זה לא אומר שהן מחלות אחרות. הסרטן היום רב יותר מדוע, פעם אנשים לא הגיעו לבחת סרטן, באמת לא לפני הסרטן. היום אנשים חיים ארוכים יותר, אז הסרטן פוגע בהם. אם צאו תרופה לי לסרטן, רבותיי, מלאך המוות לא יגמר. לא, אם צאו פתרן בעיה אחת, תבואו בעיה אחרת. זה יעזור. אבל מה אני דוגמה? השם ברא את העולם עם שני החקירים. יש בעולם מחלות, יש בעולם תופעות חמורות, ויחד מזה השם חנן את האדם חומה בדעת לפתור, למצוא מענה ופתרון לבעיות. גם הבעיה הזאת היא בעיה כאובה ואמיתית, רבותיי, אנחנו לא אומרים שאדם של נטייה כזאת הוא לא אדם, הוא אדם מסכן, צריך לעזור לו. הבעיה שהיום לא רוצים לעזור לו. רוצים לעזור לו להשתחרר, לצאת מהארון, להיות, להגיד חופש עם התחושה שלו. שרגיש טוב בזה. אני מאמין שכמו שהמדע התהפך מלפני דור להיום, בעוד דור או שניים, המדע התהפך לצד השני. השם וראת אדם חוכמה, בינה ודעת. לא ייתכן שאדם יישאר משוגע כל החיים. ודווקא עולם מודרני שמתהפך מיום ליום, אני סומך עליו שהוא יתהפך הרבה יותר מהר מה שאנחנו חושבים. כי זה תכונתו. אז אני מברך את העבר עליה על הספר שלו, מאחל לו ברכה והצלחה, ונאחל שהשם ישלח רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, כל חולי עמה ישראל.
אבא של בחור מתמודד אמר פעם שמהאתגרים שהיה להם בבית, שבנוסף לכל הוא גם עזב את הדעת ועזב את הדרך, שדווקא מבחינה חינוכית, עזיבת הדעת, זה האתגר שהרבה יותר השפיע על הבית מאשר הבעיה הכואבת האישית שהייתה לאותו בחור, שזה בדרך כלל ההתמודדות היא אישית. ויש לפעמים דברים שהם, שהבית הרבה יותר מרגיש אותם, ויש להם מבחינה חינוכית השפעה על הבית. זה מראה שבסוגיה הזאת יש סוגיות, יש באמת זוויות לכאן וכאן. חלק זה סוגיות חינוכיות, חלק זה סוגיות הלכתיות, חלק זה סוגיות אישיות, פנים לכאן ולכאן. קל וחומר כשעוסקים בציבור, כשעוסקים בקהילה. ביקשנו מהרב אברהם וסרמן, שהוא ראש כולל הלכה פה בישיבה ברמת גן, ורב בית הכנסת גבורות מרדכי. הרב, בבקשה.
שלום וערב טוב, קודם כל, הרב עליה עוד לא חזר. יחזור, נברך אותו לרגל הספר הכל כך אתגרי, מושקע. עברתי על כולו. בערב מסוג הזה יש כל כך הרבה דברים לומר, אני אנסה לדגום כמה נקודות מרכזיות. הנקודה הראשונה היא הפטנט של ארגוני הלהט"ב. הפטנט הזה הוא פטנט מאוד עתיק, מיוחס לראשונה לקורח. והפטנט אומר את הדבר הבא, אני לוקח מצוקה של אדם פרטי, מעצים אותה, הופך אותה להיות בלתי נסבלת, ואז מתוך האדם הפרטי הזה אני מערער על כל המערכת ואומר, אם זה כך, שום דבר לא שווה. הרי מה אמר קורח? כשהוא מקהיל את ישראל נגד משה רבינו, הוא אומר, אלמנה אחת הייתה בשכנותי, ואימא שתי נערות יתומות, הייתה לה שדה אחת, בא לחרוש, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, בא לזרוע, אמר לה שדך לא תזרע כליים, בא לקצור ולעשות הרמה, אמר אני חילק את שכחה ופאה, בא לעשות גורן, אמר לה תני תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני, הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו. האמת, יש גפר לך, מה יש? אז היא לא חרשה בשור וחמור יחדיו, בסור. אי אפשר שני שברים, אי אפשר שני חמורים, חייב דווקא להיות שור וחמור, לא. אם היא לא יכלה לחור שור וחמור יחדיו, זה הפריע לה. זה הפריע לה. היא חייבת לזרוע את השדה כליים? אי אפשר לזרוע את השדה מאותו המין? אבל זה הפריע לה, שהוא מגביל אותה. ההגבלות האלה הפריעו לה. ואחרי זה מה הוא בקש ממנה? הוא בקש ממנה לתת תרומות, מעשרות. לא מדובר על מצב שבו היא נותנת את רוב היבול, או את מחציתו, או אפילו שליש מהיבול. מה אנחנו מדברים? אבל ברגע שאתה מעצים והופך דבר להיות מצוקתי במיוחד, אז זה כבר נקרא הצדיק עליה את הדין. ואז מגיע שלב ב'. מה עשתה? עמדה, מכרה את השדה ולקחה שתי כבשות ללבוש גזעותיהן, עוד מפירותיהן. ילדו, מה אהרון ואומר, תני את הבכורות. צריך להבין. לו הבהמה הזאת הייתה ממליטה קודם נקבה, אז אין יותר בכורות, נכון? עכשיו, מה זה בכורות? לשון רבים. הלאה. והצדיקה לה את הדין, נתנה את הולדות. הגיע זמן גיזה, לראשית הגז. אמרה, אין בי כוח לעמוד באיש הזה, הרי אני שוחטתן ואוכלתן, שחטה אותם, זרוע לחיים וגבה. אפילו שחטתי אותם, לא ניצלתי מידו, הרי עליי חרם, אמר לה, כולה שלי, כל חרם בישראל, לך יהיה נטל והלך לו וניחה בוכה היא ושתי בנותיה. כך כולם עושים לעלובה הזאת ותולים בקדוש ברוך הוא. הדמגוגיה היא כל כך גלויה לעין, היא כל כך חד משמעית. האם קורח הצליח בדמגוגיה הזאת? כל מי שקרא אי פעם פרשת קורח רואה שהוא הצליח. רואה שהוא הצליח. מסתבר שהפטנט הזה לקחת דברים, לצייר אותם באור שלילי, להעיר אותם באור שלילי, להעצים אותם, למסכן את הצד כביכול הסובל, ולהפוך את כל העסק להיות כאילו בלתי אפשרי, זה פטנט ישן. ואת הפטנט הזה ימצאו הארגונים הללו. מצוקה קיימת, קיימת. אין אלמנה ושתי בנות יתומות, יש שם שתי בנות יתומות, צריך לעזור להן. האם המצוקה היא כמו שמתארים? בטח לא כמו שכוח מתאר. האם בגלל זה צריך להמריד את עם ישראל כולו נגד התורה ונגד מצוותיה? אני כבר רואה שבהרבה מקומות נייר הלקמוס שלפיו בוחרים רב, מה הוא? מה יחסו ללהט"ב? אמר לי חבר שהלך מקום מסוים להתעניין ברבנות, אמר לו ראש אותה עירייה, מה עמדתך בקשר ללהט"ב? הוא לא שאל אותו מה הוא יודע באיסור ויתר, מה הוא יודע בהלכות שבת, איך הוא מקרב אנשים לתורה ומצוות, מה הוא עושה בבתי הכנסת, כלום! זה מה שעניין אותו, זה נייר הלקמוס, מה יחסך ללהט"ב? על זה יקום ויפול. לא יודע אם שמעתם, אבל לתרי"ג מצוות נוספה מצווה חדשה. יש חידוש שכל פעם מחדש בטובו. יש מצוות האכלה. זו הפרשנות הנוכחית. אם לא תרצו להוסיף מצווה לתרי"ג, אפשר להכניס את זה בתוך התרי"ג, זה לא בעיה. בתוך מצוות ואהבת לרעך כמוך, הפשט הוא, אם חשבתם פעם אחרת, חס וחלילה, הפשט הוא להכיל אותו. עכשיו, מה זה להכיל? מאיפה זה מגיע להכיל? שבוע בנפשכם שאני הלכתי ובדקתי מאיפה מגיע להכיל הזה, מאיפה זה מגיע. הלהכיל הזה זו בעצם שיטה טיפולית שהומצאה באמצע המאה ה-20. יש היה פסיכואנליטיקאי בשם וילפרד ביון, והיא נועדה לעזור למטופל, לא תאמינו, להשתנות. אין לתאר. השיטה הזו נועדה לעזור למטופל להשתנות. הרעיון הוא כזה, המטפל הוא כמו מיכל, יש פה כמה מטפלים, המטפל הוא כמו מיכל, כאשר המטופל לא מסוגל להכיל בעצמו את עוצמת הרגשות שלו, את השערות הפנימיות שלו, המטפל מתפקד כמיכל, המטופל מספר לו, מתאר לו, מעביר לו את הרגשות וכן הלאה, מה יש הזה? הוא מאבד אותם בעין, והוא מחזיר לו אותם כשהן מתוקנות. גאון, גאון מי שימציא את הנושא של האכלה. אני רוצה פעם לפגוש אותו. פשוט גאון. לקח מושג, עיוות אותו לחלוטין, לקח אותו מתחום הפסיכולוגיה, הפך אותו להיות כעיקרון חברתי, ולא רק חברתי, עיקרון צבאי. החיילים מצווים להכיל הפגנות, כל זמן שלא מכוונים אליהם נשק לראש, הם מצווים להכיל. אתם רואים ג'יפים נשרפים, אתם צריכים להכיל. רבותיי, אנחנו לא מייחלים. קדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלם אלוקים, אני לא מכיר פסוק שאנחנו מייחלים. לא מכיר את זה. אז יש מי שרוצה להפוך אותנו למייחלים. אתה צריך להכיל. למה צריך להכיל? מאיפה המצווה הזאת להכיל? זה נכון. שאם אני רוצה קצת להוציא טיפת אור שנמצא בתוך החושך הזה של האכלה, אני יכול לומר מה הפשט להכיל, אם אני רוצה לקחת אותו לכיוון יותר חיובי, את המושג הזה, אני אומר, כאשר אדם בא אליי ואומר לי את המצב שלו, אני לא לוקח מיד פטיש ומוריד לו על הראש. יתרה מזאת, אני אפילו מפגין כלפיו לא רק אמפתיה, אלא גם סימפתיה, אני משתדל מאוד לשמוע אותו, לראות איך אני יכול לעזור לו. אם זה הפשט להכיל, אוקיי. אבל אם הפשט להכיל זה כמו שרגילים תמיד לומר, קבל אותי כמו שאני, תראה, מה זה קבל אותי? אני לא ועדת קבלה, לא צריך לקבל אף אחד. ומה אתה רוצה? שאני אסכים עם דרכך בחיים? למה אני אמור לעשות את זה? יש לי דרך חיים אחרת, יש לי אידיאולוגיה אחרת, יש לי תכנים אחרים שבהם אני דוגל. למה אני אמור להסכים עם מה שאתה, עושה? למה? בגלל שעכשיו פופולרי לעשות מה שאתה עושה. אז אני צריך עכשיו לקבל, להכיל ולהגיד שגם זה בסדר. כולם מותרים לך, כולם שורים לך, עוד מעט נגיד את זה. לא זו בלבד. אדם מישראל, יש ביטוי היום שנקרא סוכן שינוי. אדם מישראל הוא סוכן שינוי של הקדוש ברוך הוא בעולמו. כל אדם מישראל הוא סוכן שינוי. מאיפה אני יודע את זה? מכיוון שיש לנו בתורה מצוות תוכחה. מה המשמעות מצוות תוכחה? אם יש משהו הפוך מאשר להכיל, זוהי מצוות תוכחה. אני רואה דבר שלילי, אני רואה אירוע שלילי, אני רואה אדם עושה דבר שלילי, אני מצווה להוכיח אותו. טוב, אז אנחנו יודעים, יש איזה כל מיני מגבלות. קודם כל התורה בעצמה אומרת, לא תישא עליו חטא, אסור להלבין את פניו, ושאתה מוכיח אותו, כמו שאומר הרמב״ם, לבוא אליו בלשון רכה ולומר לו, שתראה, אני רוצה לעזור לך, וחבל שאתה מקלקל לעצמך את המצב הרוחני שלך. בוא נראה איך אנחנו מתקדמים, מה אנחנו עושים, איך אפשר לעזור, אפשר לתקן את המצב שלך. אני לא אדיש. הכלה במידה לא מבוטלת, זוהי אדישות שבעצם מביאה או אמורה להוביל אותי להסכמה. הכלה זה מין הניוטרל הזה שאמור להעביר אותי להילוך אחר. אם אני משולב בהילוך קדמי ורוצה לשלב בהילוך אחורי, אני צריך להעביר קודם בניוטרל. בעצם הכלה אומרת לי את הדבר הבא, אתה קודם כל תכיל אותו. אל תתייחס אליו באופן שכביכול הוא צריך תיקון. מה זאת אומרת? קבל אותו כמות שהוא. ברגע שאני מקבל אותו כמות שהוא, הצעד הבא הוא שגם דורשים ממני להזדהות עם המערכת של הערכים שלו. למה? למה לדרוש ממני לשאות את המערכת הערכים שלי? בכל מיני ציורי מסכנות, שציורי המסכנות הללו הם סגנון קורח, שמאדירים אותם בצורה יוצאת דופן, ועל ידי זה רוצים כביכול לייצר מצב שבו אני אומר, אוקיי, אין התורה, היא לא מסתדרת לי. עד בכך שיש כאלה שהתחילו לטעון אפילו כל מיני טענות, והנה עכשיו הגיע הזמן להגיד, יישר כוח עצום ונשגב, לידי הרב הרל"ה, על העבודה הבאמת הנפלאה, שוזרת גם מקורות לאינספור, עומק, לא אמפתיה, סימפתיה, אהבה, ממש, לכל הנברא בצלם אלוקים, עם כל הבעיות שלו, ורצון אז לתקן, לא להכיל, לתקן. זה הרצון הגדול, לתקן. ולא לתת למי שרוצה לרכב על מצוקתם של אנשים, דרך זה לקלקל. והאמת היא שהוא גם אותם עושה מסכנים יותר. וגם זה אתה כתבת, שגם הם נהיים מסכנים יותר. ואנחנו דווקא צריכים להיות סוכני שינוי. ואנחנו רוצים כן להוכיח ולשנות את המצב. למה בעצם אנחנו רוצים לשנות את המצב? בעצם מה אכפת לתורה? יש פסוק חדש, גרסה חדשה שמישהו מצא כנראה בתנך, ויש פסוק שאומר חיה ותן לחיות. קראת את הפסוק הזה פעם? חיה ותן לחיות, יש פסוק כזה, כנראה המציאו אותו. לא יודע, לא מכיר, אבל אולי זה תנך אחר. חיה ותן לחיות. פתאום נהיה מין דבר כזה, חיה ותן לחיות. התורה רוצה באמת שאנחנו ניתן גם לאחרים חיים. כי הם חיינו ואורך ימינו. המשל הזה שכל אחד מגיל גן מכיר אותו, הוא ממחיש לנו הכי טוב את מה שהתורה דורשת מאיתנו. אותו מדרש בויקרא שמתאר כיצד, כן, מדרש ויקרא רבה, יש קבוצת אנשים, שטה בספינה, אחד מתחיל לקדוח חור במקום שבו הוא יושב, הוא אומר, מה אתה עושה? אמר להם, מה אכפת לכם? ככה לשון של המדרש, מה אכפת לכם? מה אתה מתערב? קבל אותי כמו שאני. אני מקדח ביד, קודח חור במקום שאני שכרתי, שילמתי לבעל הספינה, זה המקום שלי, אני קודח חור, מה הבעיה? אמרו לו, שמיים עולין מציפים עלינו את הספינה. אתה לא לבד, אנחנו איתך. כל היהודים, כל עם ישראל שד באותה סירה. כשאומרים ישראל ערבים זה בזה, זה לא רק כדי לעשות מבצע התרמה לאנשים שזקוקים לכסף, שזה רעיון נכון. אבל ישראל ערבים זה בזה הרבה יותר עמוק. ישראל ערבים, הכוונה שמעורבים זה בזה, גם מלשון ערבות, כמו ערב בהלוואה, אבל גם מעורבים זה בזה. אנחנו בעצם, כמו שאומר אור החיים הקדוש, נשמה אחת בגופים מחולקים. ומכיוון שכך אין דבר כזה, אני עושה בתוך שלי מה אתה מתערב. מה זה מה אני מתערב? כשאתה תקדח חור אצלך, אנחנו טובים יחד איתך. לא עכשיו המסגרת להיכנס לנושא של מצוות התוכחה, שעליה כתבתי בספרי רחק כמוך, מה המשמעות שלה גם בימים הללו. ובאמת הרב הרא להעיר לי, תוך כדי שאנחנו ככה דנו לפני שנים בנושא הזה, הוא אומר בעצם, בואו ננסח את זה אחרת. מה שקוראים היום קירוב, בלשון התורה איך זה נקרא? תוכחה. לנו תמיד משת תוכחה, זה צריך ללבוש איזה מעיל כזה של עצבנות, ולבוא עם הרשת פנים של אדם שעוד מעט רוצה לעשות איזה אירוע אלים או חצי אלים, ולהגיד למישהו דברים בצורה צעקנית, בצורה בוטה, בצורה אגרסיבית. לא נכון, כל מי שקורא את הרמב"ם, מה שהזכרתי מקודם, תוכחה, הכוונה היא דווקא בנעימות, בינו לבינו, בשקט, בנחת, להוכיח אותו, לנסות להסביר לו, לכוון אותו לדרך אמיתית. זו למעשה מצוות התוכחה, מה שקוראים היום קירוב. ככל שאתה עוסק יותר בקירוב, אתה מקיים מצוות התוכחה, שזה אומר שעם ישראל אחראי, כל אחד אחראי על כל עם ישראל, כמה שהוא מסוגל, להוכיח ולתקן. עד כמה מצוות התוכחה מגיעה, ואני תכף אסביר גם למה הנקודה הזאת חשובה ומתקשרת לנושא, לכותרת שהגדירו את מה שאני הולך לומר, יש גמרא, מסכת שבת, דף נ"ה, דף נ"ו, הגמרא שם מתארת משהו באמת יוצא דופן בעוצמתו. רבי זרע אמר לרבי סימון, תוכיח את אנשי ראש הגולה, הם לא בסדר, הם עוברים כל מיני עבירות, יהיו שם בעיות. אומר לו, לא מקבלים. אמר לו, תוכיח בכל זאת. אומר לו, למה? הוא אומר, מעולם לא יצא מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה חוץ מאשר פרק ת' ביחזקאל, שם מתואר שלפני החורבן הקדוש ברוך הוא אומר למלאך, לך ואתווה תו על מצחות האנשים הנאנחים בנאנקים בקרבה של ירושלים. והגמרא מתארת דו שיח יוצא דופן בין הקדוש ברוך הוא למידת הדין. כאשר מידת הדין אומרת, למה אתה מסמן עליהם תו? הוא אומר, התו זה תו של חיים. למה? למה הם צריכים לחיות? כי הם צדיקים גמורים. אז לכן גם כשיגיע נבוכדנצר לירושלים ויתחיל להרוג אנשים, המלאך יגן עליהם. אמרה מידת הדין, למה להגן עליהם? הם לא הוכיחו את הרשעים. אומר הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניי שגם אם הם היו מוכיחים, לא היו מקבלים מהם. אמרה לו מידת הדין, לפניך זה היה גלוי. הם גם ידעו את זה. זה אומר בלשון שלי, הגמרא זה סגנון אחר. ואז הקדוש ברוך הוא נענה למידת הדין, ולא זו בלבד שהוא לא סימן עליהם תו של חיים, אנחנו אומרים בסליחות, כן? טוב עליו תו חיים, לא הולך על פי הגמרא הזאת. המצב התהפך לגמרי. ולא זו בלבד שהם לא ניצלו, אלא הם היו הראשונים להיפגע. ובמקדשי תחלו, אומרת הגמרא, אל תקרא במקדשי אלא ממקודשי. אבל בין כה וכה, זה לא היה עוזר, למה יש טענה כלפיהם? מי שלא מוכן להרגיש אחריות כלפי עם ישראל, לפחות לנסות, יש שם תוספות עם כל הדיונים סביב בין השאלה, לכאורה הגמרא הזאת סותרת, אותם שושגים ואלו מזידין, וגמרא אחרת שאומרת מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע, לא הזמן עכשיו לטפל בזה, סוגיה גדולה. אבל הם עדיין לא יודעים שזה המצב, תנסה. יש את הבדיחה העממית, שואלים אחד, אתה יודע לשחות? אומר, אין לי מושג. אתה יודע לשחות? אין לי מושג. מה זה אין לך מושג? עוד לא ניסיתי. אולי אם אני אנסה, אני כן יודע. אתה ניסית? אולי זה כן היה עוזר. ומכיוון שהם לא ניסו, מידת הדין הייתה מתוחה עליהם. זה דברים יוצא דופן בעוצמתם. אז זה נכון שאין בדור הזה מי שיודע להוכיח, מי שיודע לקבל תוכחה וכו'. אבל כבר הסבירו הפוסקים שמה הכוונה? לא שאתה פטור מתוכחה. הגמרא אומרת מסכת כתובות שתלמיד חכם שבני עירו אוהבים אותו, לא נעים להגיד את זה, אבל ככה הגמרא אומרת, תלמיד חכם שבני עירו אוהבים אותו, כנראה שזה לא בגלל שהוא כל כך טוב, אלא בגלל שהוא לא מוכיח אותם במילה דשמיא. זו הסיבה. אם היה מוכיח אותם במילה דשמיא, אז כבר היה פחות נוח להם איתו. זאת אומרת שהוא אמור לוותר על מערכת יחסים מאוד חיובית כדי להוכיח אותם במילה דשמיא. גם על זה הוא צריך לוותר. אבל אמרנו כבר שבימי התנאים אין מי שיודע להוכיח ושיודע לקבל תוכחה. הגמרא אומר את זה שם, זה אביי אומר את זה כבר שנים רבות, דורות רבים אחרי דברי התנאים שקדמו לו. אז הפוסקים מסבירים שהכוונה היא זו, על פי עיקר ההלכה, מי שאתה הוכחת אותו, כתוב הוכח תוכיח, ולא כן, לא תסנה את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח תמיתיך, נכון? והם תלויים אחד בשני. אם אתה הוכחת אותו והוא לא קיבל, אז לא רק שאתה יכול לסנוע, אתה גם מצווה לסנוע גמרא בפסחים. אבל אם אתה לא הוכחת אותו, אין לך שום יותר לסנוע אותו. כאן אנחנו חוזרים לנקודה שלנו. בעצם מה הגמרא אומרת בערכים שם? מכיוון שגם כאשר אתה תוכיח, אתה לא יודע שאתה באמת הצלחת, כי אולי אתה לא יודע איך עושים את זה נכון, גם האוזן היום היא לא אוזן שבהכרח קשבת לשמוע את התוכחה שלך, לכן הוא עדיין כמו לפני תוכחה, ואסור לך לסנוע אותו, וזה מחזיר אותנו בדיוק הנקודה הזאת. גם כשאתה בא לאדם שעובר עבירה כזו או אחרת, מוכיח אותו בשקט, בנחת, ברכות, ובכל זאת הוא לא קיבל, לסנוע, על זה לא דיברנו. כי כבר דורות רבים אין מי שיודע להוכיח ומי שיודע לקבל תוכחה. מכאן אני עובר לנושא של הפרסיה. האירוע הראשון של חילול שבת בארץ ישראל הציבורי, הוא נעשה במושב פועלים, עין גנים, היום נשאר רק רחוב כזה בפתח תקווה, שנקרא עין גנים, ובמושב פועלים הזה עשו אספת פועלים בשבת, ישנו שם, חילול שבת בפרסיה. נהיה מזה רעש נוראי, פתח תקווה סערה, זה הגיע ליפו, כל הסיפור, ונהיה מאומה גדולה, והרב קוק הגיב על זה בחריפות רבה, וראשי המושב הזה אמרו, מה המושב? זה המקום שלנו, אנחנו במושב שלנו, זה כמו בית פרטי, אומר לרב קוק, לא. לא, זה לא בית פרטי, בבית פרטי אני לא נכנס, אני לא אומר לאף אחד מה לעשות בביתו, זה פרסיה. פרסיה בארץ ישראל, עוד הרבה לפני מדינת ישראל, 1911, פרסיה בארץ ישראל אסור שיהיה בחילול שבת, ומאותו הרגע והלאה, הרב קוק לחם בעקביות, בשיטתיות, עד יום מותו. לחם באופן נחרץ נגד כל חילול שבת בפרסיה, כולל משחקי כדורגל שנהיו בשבת בירושלים ובעוד מקומות, אבל בירושלים זה היה הכי דוקר, כולל שהוא שלח את חניכי בני עקיבא לפוצץ משחק בשבת. רק להבין איך הדברים עבדו. לא באלימות, כנס למגרש, לא תת למשחק להמשיך. מה שקרה זה, מה שאומרים היום הילדים, פוצצו אותם במכות, כן? אבל המשחק יפוצץ. צריך להבין, למה? כולם מכירים את הסיפור של בר אלווין שמגיע לרופא עם אשתו, מה הוא אומר לה? מה הוא אומר לרופא? כואבת לנו הרגל, נכון? רבותיי, הרב קוק לימד אותנו, כואבת לנו הפרסיה. כואבת לנו הפרסיה, הפרסיה של עם ישראל בארצו, בארץ הקודש, על אחת כמה וכמה במדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, היא כואבת לנו. ואנחנו לא מוכנים לתת לכאב הזה לעבור, ואנחנו ממשיכים לכאוב אותו, וברגע שאנחנו לא נכאב אותו די הצורך, זאת אומרת שאנחנו קצת התייאשנו או שאיבדנו את החושים. וזה אסור שיקרה. ולכן כל מה שנעשה בפרסיה, וזה כולל כל המצדים הללו וכדומה, זוהי השחתה של הפרסיה של ארץ הקודש. כאשר דבר שהוא אחד מייסורי עריות שבתורה, הוא הופך להיות דגל שאיתו צועדים בחוצותיה של ארץ ישראל, ארץ הקודש שבה בחר השם לנחלתו ונתן לו נאותה מורשה, כואבת לכולנו הפרסיה. ולכן אנחנו לא יכולים להשלים עם זה. בטח לא כל מיני דברים מוזרים כמו כאלה שהלכו להשתתף, אבל לא, זה חילוק. שתף, לא בגלל שאני בעד, אלא שאני רוצה להראות, שלא יחשבו, שאני מהאנשים האלימים האלה. מה זה קשור לעניין? מה זה קשור? אתה יכול להשתתף במצעד שרומס את התורה ברגל גסה, ברגל גאווה? כתוב אומר, אל תבואני רגל גאווה. מי התמודד, מי עבד קשה כדי לדאוג לפרסיה היהודית של ארץ ישראל בנושא של שבת? אז עוד כל הנושא הזה של המצעדי גאווה, עוד לא, אתה כבר לא חלם על זה. מי עמד בראש עוד לפני כן? ראשי המזרחי, עם הרב קוק ביחד, שילבו ידיים. מי דאג לזה שתהיה חוקת שבת בתל אביב? כל העניין של הסטטוס קוו, שאין תחבורה ואין מסחר בשבת. מי עשה את זה? הרב קוק בעשר אצבעותיו. היה לו מעמד מאוד חזק באותו הזמן, כאשר הקימו את העירייה ורצו לספח אליה את השכונות של יפו שמחוץ לחומות, נווה צדק ועוד. וכל אנשי השכונות הללו הם היו שרים למרותו של הרב זצ"ל. והוא אמר לדיזנגוף, אם אתה רוצה שאני אשפיע אליהם להצטרף אליך לעיר שאתה מקים, שהרב קוק עודד אותו מאוד להקים, אמר לדיזנגוף, אתה תבנה עיר עוד לפני שהוא חלם הזה, אז יש לזה תנאים. והלכו שם מברקים לכאן ולשם ולכל הכיוונים, והרב קוק לא ויתר על קוצו של יוד. אומר, לא דבר כזה. התנפלות הייתה עליו, ואחד מעיתוני הפועלים למחרת ההסכם הזה, שבלית ברירה דיזנגוף וחבריו קיבלו אותו, כתבו כך, ניצחו הרעלים את המצוקים. הם עודדו לכתוב. והדביעה של הרב קוק התקבלה. אבל אנחנו הפועלים, לא אכפת לנו, לא מה שכתוב בתורה, ולא מה שהרב קוק אומר, אנחנו נעשה מה ש... קיצור, נהיה מזה עניין. לא לחשוב שרק היום יש אנטי, היה שם אנטי באותו הזמן לא פחות, ואני קרוב לחשוב שאפילו הרבה יותר. לכן צריך להבין. אנחנו נאבקים על הפרסיה, ואין דבר כזה להכיל במובן של להסכים. זה אנחנו לא מוכנים לקבל. אנחנו מוכנים לעזור לכל מי שניתן, לעזור לכל מי שרוצה. אנחנו מושיטים יד לכל מי שיש לו מצוקה, באשר היא כולל המצוקה הזאת, ומשתדלים לעשות כל המאמץ לפתור, לא חס וחלילה על חשבונה של קדושת הארץ, לא על חשבונו של קדושת עם ישראל, ולא על חשבונה של תורת ישראל. באופן הזה אנחנו מוכנים לעשות. ואם יש התמודדויות גם בתוך קהילה וכדומה, אז כפי שהרב הרלה כתב בספרו, כל זמן שאדם לא הופך את זה לדגל, לנגח בו את התורה, אין לנו עם זה עניין שלילי חס וחלילה. אדרבה, עוזרים והכל. אבל באותו רגע שמישהו יהפוך לדגל ורוצה כך לנגח את התורה, אז אנחנו מצווים לא להסכים לדבר הזה. אנחנו לא מוכנים להסכים. אנחנו לא מוכנים להיות אדישים. אסכם ואומר, לא רק הרגל של אשתו, של רב אריה לוין, כואבת לו, לנו כואבת הפרסיה. אנחנו לא מוכנים שהפרסיה תרמס ברגל גסה. אנחנו עושים כל מאמץ על מנת להציל את הפרסיה ולהחזיר אותה לקדושת עם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל. ערב טוב.
התורה דורשת מאיתנו להתמודד עם כל הקשיים, כל אחד עם הקושי שלו, אבל להיות באמת במצב שאנחנו כל הזמן מוכנים לשלם את המחיר ולתבוע מאיתנו התקדמות ו... לשוף לקדושה גדולה. אני רוצה להזמין את הרב טל שאוליאן, ראש ישיבת ההסדר בחולון. רב טל, בבקשה.
מחילה, שוב מוריי ורבותיי, שוב הרב. האמת היא, שזה מרגש אותי מאוד לעמוד פה, לא רק בגלל שהרב אריאל עמד פה ואני בכלל לא ראוי לעמוד במקום גדולים אל תעמוד, אלא גם בגלל המציאות של ספר שסוף סוף עוסק בנושא הזה, ולא סתם ספר, אלא ספר שהרב שאני מכיר, שעוסק עם כל הלב בזה והכי הרבה זמן, זה הרב הרלה, וקודם כל אני מרגיש שאני אישית חייב לו תודה רבה. על הספר, אני מעריך שכל הקהל שבא לפה בא לא רק לשמוע דברי תורה, אלא לכבד פשוט את המאמץ של יהודי שנותן המון בשביל עם ישראל. אני חייב לספר לכם סיפור, שמעתי אותו היום. היום היה איזו חוויה מאוד מעניינת בישיבת ההסדר חולון, ביקשו מאיתנו באיזה משהו בשביל מצוות הקהל, ויצא איכשהו שגם אברהם פריד היה שם, כן. קטע קצת מצחיק, זה יכול לקרות לישיבות מאוד קטנות, בעזרת השם שהישיבה תגדל, הדברים כאלה התקלות פחות יקרו, אני מעריך, אבל זה היה דבר די מעניין, והיה שם גם מפיק גדול. מפיק גדול, השם שלו מוכר, יעקב אסרף. והוא סיפר לי, זה היה בחור שמנגן עם חנן בן ארי, ומפיק כל מיני הפקות, וזה השיר הזה ספציפית על צמה, והם רצו לראות בית מדרש, אז אנחנו כאילו היינו הבית מדרש. אני הייתי אומר הקורבן, אבל עמיתי הרב חגי לונדין הסביר לי שזה פשוט מעולה ליחסי ציבור של הישיבה, אז הלכנו על זה. אבל אני מספר, כל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שיעקב אסרף ישב בארוחת צהריים עם הבחורים של הישיבה. בחור ככה, גם בעל חזות של עובד השם, גם אני מכיר אותו קצת, אני יודע שהוא ככה עם לב חם, אז אמרתי לו, תן איזה חיזוק, יעקב. הוא אמר, סיפור מאוד מעניין, הוא אמר, תדע לך, אתה יודע ששירים יכולים לתת חיים. אז אמרתי לו, בטח, אני יודע מה, זה נותן לי בעצמי, כאילו כל הזמן אני שומע מוזיקה, זה מחזק אותי. אז הוא אומר, לא, גם כפשוטו ממש. הוא סיפר סיפור על שחקן, לי הוא אמר גם את השם שלו, אני כמובן לא אחשוף את השם, כי הסיפור זה, שחקן שהתפרסם באופן די פתאומי. זאת אומרת, זה בא לו בבום, מה שנקרא. והפרסום, כמו שיעקב הסביר לכל התלמידים שם, הוא אמר שהפרסום לא עושה כזה טוב לבן אדם כמו שזה נראה לנו, ואצל הרבה אנשים זה מביא אותם לאיזה שהם שיאים שאחרי זה הם לא יכולים לרדת מהם, וזה מה שקרה לאותו אדם, והוא אמר שפותרים את זה בכל מיני דרכים, בריגושים מטורפים, בסמים, באלכוהול, בכל מיני דברים כאלו, ואותו שחקן כנראה לא היה בנוי לסיפור, והוא החליט להתאבד. וכשאני אומר החליט להתאבד, אז יש, להבדיל, יש ערעור של תשובה והסכמה של תשובה. באורות התשובה, פרק זין שם, אז אפשר לדייק, כשיש ערעור של תשובה זה, אולי אני אהיה צדיק, ויש הסכמה של תשובה זה, אני הולך להיות צדיק. אז זה היה כבר אחרי ההסכמה. זאת אומרת, הוא הלך ובדק, הוא ידע איך הוא מתאבד, בקפיצה, מבניין, 22 קומות, הוא בדק את הבניין, זאת אומרת, עלה לשם כבר, ראה שאין איזה משהו שמפריע לקפוץ, הכל היה מוכן, תאריך ושעה. בחום סודר. הוא ירד מהבניין והיה לו תאריך ושעה כמו שאמרתי, ובאותו יום שהמיועד, שם ירחם ויציל, יצא אותו יעקב אסרף, שחרר את השיר אלוף העולם של חנן בן ארי. מכירים את השיר? כן, לפחות חלקכם ודאי מכירים. אני מעריך שכולכם מכירים רבותיי. אני ישר חשבתי על זה, אבל הוא סיפר את זה כל כך ברגש שלא עצרתי אותו. בהחלט אלוף העולם בליפול, זה פחות מתאים לבן אדם שרוצה ליפול. ובכן, עומד אותו יהודי ומספר ש... יעקב מספר שהשחקן אומר לו, אני שמעתי את השיר פעם אחת, ואז עוד פעם, ואז עוד פעם. ואז התחלתי לשמוע אותו פשוט בלופ. הוא אומר, אני חושב שמעתי לא פחות מ-30 פעמים. זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק כמה כן, אבל לא פחות מ-30, תוך כדי בחיות, ותוך כדי שהראש שלי מתחיל להתערבב בעצם מה אני רוצה מחיי, לאיפה אני הולך. הוא אומר, לא קפצתי. השחקן מדבר, כן, עם יעקב, הוא אומר, שמע, לא קפצתי, ומאז אני מרגיש שהחיים שלי בכלל קיבלו איזה כיוון אחר, אני לא אגיד לכם שעכשיו הוא חזר בתשובה והוא ראש כולל בדרום, זה לא בדיוק הסיפור, השחקן ידוע, בסדר? אבל השחקן הצדיק הזה, המתוק הזה, מאז עושה המון דברים של אור בעולם. המון דברים, ואפשר לראות את זה, שוב, השם עומד על קצה השן, לא עושה את זה, אבל זה שיר שממש מחיה בני אדם. ולאחר מכן אותו שחקן בעצמו היה שותף בהפקה של שיר אחר שמחיה בני אדם. אנחנו רואים איך בפשטות ממש מוזיקה יכולה לתת חיים. עכשיו, למה מספר את כל זה? קודם כל שנדע שלפעמים אדם בכמה מילים יכול לתת חיים לחבר שלו, וזה דבר נפלא מאוד. אברהם אבינו נתן מעט מים למלאכים והוציא עובדי אלילים, כן, ככה, הוא חשב שהם עובדי אלילים, והוא בכל זאת הכניס אותם, יוקח נע מעט מים, אפילו מעט דברי תורה יכולים להקפיץ את הנשמה כלפי מעלה, זה כיפשוט ממש מה שאברהם היה עושה בעולם. ודברי תורה צריכים להביא חיים לעולם. לאותו חנן בן ארי יש עוד שיר טוב, יש לו הרבה שירים מן הסתם טובים, אני מכיר עוד אחד ממש טוב, שזה חולם כמו יוסף. והשיר הזה מאוד נוגע, כי מה שהוא מדבר עליו זה על מודלים שהם בתנ״ך, אבל הם בעצם בתוכנו. זאת אומרת, כל אדם, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל הוא חולם כמו יוסף, והוא שר את שירת חייו כמו דוד המלך, והוא לפעמים גם... מתבלבל, כמו בדור המבול ובדור הפלגה, והוא בונה לעצמו מגדל של מרד. וכל בן אדם הוא גם במובן מסוים נעקד. הרב הרלה כתב כותרת, צריך לדעת שהרב הרלה כתב את הכותרות לשיחות, מה אני ממלא זה ענייני, אבל הרב הרלה כתב את הכותרת, העניין של עקדה. זה בתור יהודי שעשה כמה פעמים בחזרה בתשובה, אני יודע גם של עצמי אבל גם של אחרים, אני יודע שיש תהליך שכל חוזר בתשובה מגיע אליו, ולפעמים הוא ממש יודע לשים את האצבע עליו. אני אגיד לכם יותר מזה, לרוב הוא יודע לשים את האצבע עליו, שבו הוא אמר לעצמו, זה הכי נגד השכל שלי, בזה הכל היה נראה מעולה, הכל היה נראה טוב וצבעוני ומתוק ויפה, והפעם הגעתי למשהו שהוא קורע אותי, הוא מוותר אותי, הוא, כן? כל אדם יש לו עקדה, גם כל אדם יש לו קריאת ים סוף. הוא קורע אותי. אני אספר לכם סתם סיפור על מישהו שהיה אצלי בבית, ממש אח יקר בתוך הלב, והוא בא עם בת זוג, והם רצו להתחיל, הוא התחיל להתחזק, והיא קצת מאחורה, וזה סיפור של כל החוזרים בתשובה, כל אזור המרכז, בערך זה ככה, בנים שכבר בתוך תהליך ובנות שפחות, והוא בא לשיחות כל שבוע, ואני אומר לכם שזה היה השיחות הכי טובות שאי פעם נתתי בחיי, הם היו אינטליגנטים, השם השפיע עליי, זה היה בשנה שאבא שלי נפטר, יש הרב דוד חי הכהן אמר לנו פעם שבאותה שנה יש איזה סייעתא דשמיא מיוחדת שקוראת לשליחות שלך לצאת לעולם. השיחות הכי טובות שהיו לי בחיים זה היה עם הזוג הזה שהיה בא אליי הביתה פעם בשבוע, באיזה חמישי בלילה, כל פעם זה היה מגיע ל3-4 לפנות בוקר, שיחות אדירות, בסדר? עמוקות, מלאות תוכן, אני אומר לכם, הרגשתי שאני מוריד חידושים לעולם, הכל היה נפלא וזה, כן, כמובן שאני לא זוכר מזה כלום. אבל פה מגיע אהבה לחשוב. יום אחד הוא שאל אותי שאלה, וזו הייתה שאלה, אני אגיד את זה, שאלה כזה של, להצבן אותי בכוונה. החברה שלו הייתה אשת שלום, גם במובן הפוליטי, שאומרים שלום, כן? ממש אישה שכל עניינה עשייה חברתית, וכאילו מפלגת העבודה הקדומה פר אקסלנס, יונית מאוד בדעותיה, ואז הוא שאל אותי, תגיד, אתה מאמין שארץ ישראל היא כל הארץ, נכון? זה ארץ ישראל השלמה ועל כל מרחביה. ומה יהיה עם ירדן? עכשיו, זה היה הכי הפוך מכל השיחות היו עמוקות ונפלאות ומתוקות ומגיעות לעבודת השם הפרטית והכללית. זה היה ממש לא במהלך, וזו התקלה רצינית. זאת אומרת, אני מאמין שכל הארץ בסופו של דבר היא שלנו. והוא אומר לך, אז מה? נצא למלחמה, העיקר הירדני הולך וחורש את אדמתו, ופתאום אתה תטיס עליו עם מטוסי קרב, כן, אם התכנון שלך יקרה, מה זה? אמר לו, לא, אני לא יודע בדיוק איך זה יקרה, אני לא יודע זה, שום דבר לא עזר, הוא רצה את זה לשמוע, לא, אבל אם המדינה בידיים שלך, אתה לוחץ על כפתור, לוחץ או לא לוחץ, לוחץ או לא לוחץ. בסוף אמרת לו, תשמע, אני לא אתחיל, כמובן שיש שלוש אגרות של יהושע בן נון, ואף פעם אנחנו לא נבוא ונגיד, או שתמותו או שזה, תמיד נציע להם מה שנקרא גר תושב, שזה רק להאמין בהשם, שכבר כנראה כל מוסלמי שהוא לא בעל שאיפות מדינות כבר הוא עומד בגדרים ששם זאת מנוח, ויש כל מיני מה להגיד, ואחרי שאת כל זה אמרתי בסוף הוא אמר, אבל זה יהיה שלנו או לא? אז אמרתי לו, אני בטוח שזה יהיה שלנו. ואז הוא הפסיק לבוא. הפסיק לבוא, זאת אומרת, זה היה ברור באותו רגע שהוא כבר נחבא, לקח בערך עוד שעה עד שדעכה השיחה מאליה, והם הפסיקו לבוא, שבוע ושבועיים, ובהתחלה אמרתי, אני לא ארדוף אחריהם. אני חושב שזה היה גם ממידת הגאווה, לא רק ממידות טובות ומהבנה כמה ערכה של תורה, פשוט הרגשתי כאילו, שמע, סחבת אותי לשם, אז קיבלת את האמת, אתה רוצה את האמת או שאתה רוצה משהו ליד? האמת היא שהארץ הזו הובטחה לאברהם אבינו, וגם הארץ שבעבר הירדן המזרחי הובטחה לאברהם אבינו, זה פשוט וקל. ושוב, אמרתי, זה לא חייב להיות במלחמה, זה יכול להיות בדרך של שלום נפלא ובדרך של שמחה, אבל לא עזר שום דבר. ואחרי כל הדיבור הזה, אחרי בערך חודש וחצי, התקשרתי ואמרתי לו, תשמע, אני חייב להגיד לך משהו שהוא לא קשור בכלל למה שדיברנו או לא מה שדיברנו. לכל אדם יש שלב של עקדה, ואני חייב להגיד מה זה עקדה. כשאברהם אבינו, אני בטוח שאתם יודעים את זה, אבל זה דבר שאנחנו לא סתם קוראים עקדה כל יום. קוראים את העקדה, עקדת יצחק כל יום, כדי להחיות את הדבר הזה, את הכוחות האלה בנפש שלנו. העקדה הייתה אירוע לא רק של עקדת בן, זה היה עקדת כל מה שאברהם אבינו האמין בו. צריך להבין את הדבר הזה. אברהם עקד את, לא רק את הרגשות שלו, שזה כבר אדיר, וזה דבר שצריך להיות לא יודע מה בשביל לעשות, מלאך. לא רק את האהבה לבנו, לא רק את התקווה שלו, כי זו הייתה התקווה של העולם כולו, הבן ש, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, לא רק את זה. הוא עקד את מה שהוא עשה מתחילת החיים שלו, כי הוא כל החיים מטיף, או יותר נכון הסביר, והביא אלפים מורבבות לאמונה שלמה בהשם, מול המולך, מול זה שהאופציה זה עבודה זרה שדורש לך להרוג את הבן שלך ואז לשרוף אותו. תבינו, זה היה כל מה שהוא אמר, כל החיים שהיו באים אליו, אנחנו מכירים את המדרשים, היו מגיעים והוא נותן להם אוכל ואז הוא אומר להם תודו לריבונו של עולם, אז הם אומרים לא, תודו לי, אתם רוצים להודות לי זה בכסף. קיצור, כל המדרש הזה זה היה מול משהו, המשהו הזה היה המולך, היה, האופציה הייתה לשרוף את הבן ואנשים היו שורפים את הבנים שלהם. בהמונים, ולא סתם השליחו את אברהם אבינו לאור כסדים, ואם תסתכלו קצת במדרשים, יכול להיות שזה עצמו היה, אבא שלו זרק אותו לכבשן, תרח, זה עצמו איזה עבודת מולך מסוימת. אברהם כאילו ידע מה זה להישרף, הקדוש ברוך הוא הציל אותו, אבל הוא ידע מה זה להישרף. וכל החיים הוא אומר, מולך זה הדבר הכי נורא שיכול להיות בעולם, והוא משכנע אנשים. ויש לו אלפים ורבבות מאמינים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את הבן שלך וצרוף אותו. הוא כל החיים אמר, אלוהים הוא בעל חסד אדיר, הוא מידת החסד. אלוהים זה הדבר האחרון שהוא רוצה שנהרוג בני אדם, והאחרון שהוא רוצה שנהרוג זה הבן שלך. תחשבו שנייה על הסיטואציה הזו. אתה אברהם העברי, אתה כל החיים היית מעבר אחד, וכל העולם מעבר השני. זה מה שהדבר הכי חשוב לך בחיים לתת. זה מה שבשבילו, אתה מרגיש שזה השליחות שלך בעולם, בשביל זה נולדת. אין יותר מזה. ואז הוא נעמד, והקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, עכשיו, קח את הבן שלך, תשרוף אותו. אתם מבינים? הפלונטר שאברהם אבינו נמצא בו, זה פלונטר מול האלוהים שהיה בו. אתם מבינים, אנחנו מדברים על קושי בהתמודדות עם יצרים. אנחנו מדברים על קושי בהתמודדות עם זהות. לאברהם היה, כמובן שהנושא הזה, שזה זהות ולא משיכה, זה נושא שעליו צריך לזעוק. זה אולי הדבר הנורא ביותר שעשו למתמודדים, שאמרו להם, זה זהות. זה לא זהות. זהות של יהודי זה נשמה. הנשמה שלו היא קודש קודשים, זה הזהות שלו. לא חלק מהזהות שלי משיכות בעייתיות שיש לי, שיש לי. אני כאן אומר, יש לי כל מיני משיכות בעייתיות. קשה לשמור את העיניים. אני כל הזמן נלחם, אני אומר לכם, צי האמת. זה קשה, ולמרות שאני נשוי, ברוך השם, 8 ילדים, והקדוש ברוך הוא תמיד יחזק אותי, שאני תמיד ישמור את העיניים, וזה המשיכה בעייתית מאוד מאוד, זה קשה. זה קשה. השם ירחם, אבל זה לא הזהות שלי. הזהות שלי לא רוצה את כל הזיפת הזה. הזהות שלי לא רוצה להסתכל על אישה שלו אשתים, בעולם לא. רק אשתי מעיינת אותי, בזהות. הזהות שלי זה הנשמה שלי, וזה כל, ואין פה אדם שלא יכול להגיד את המשפט הזה, ולא מצווה להגיד את המשפט הזה. יש לי מלא מסכים, מלא קליפות על הזהות הזו, ואני אלחם כל חיי בשביל להסיר אותם. אבל הזהות, אתה מוכר לי שהזהות שלי זה משיכה, משיכה שהיא משיכה נגד התורה, משיכה שמרגיש לי שהיא לא נכונה, למה אתה מוכר לי את זה? זה לא הזהות שלי. הזהות שלי זה קודש קודשים, הנשמה שלי עצולה מתחת כיסא הכבוד, על מה אתה מדבר בכלל? אתם מבינים כמה זה מקטין להגיד למישהו שהזהות שלו היא מוגדרת לפי המשיכה המינית שלו? זה מקטין את האדם, זה מקטין את כל קומת האדם. תחשבו על כל אחד מכם, אם היו מגדירים אותו על פי מה שהוא נהנה לעשות בחדר המיטות, השם ירחם ויציל. זה היה דבר שהוא איום ונורא, כל האנושות הייתה נמוכה באלף מדרגות. אז ככה מנסים למכור לנו. אבל אני חוזר שנייה לנושא שלנו. אברהם לא עוקד רק את הרגשות שלו, לא עוקד רק את הזהות שלו, ושוב, הזהות זה כבר, הוא עוקד את האלוהים שלו, רבותיי, הוא עוקד את איך שהוא תופס מה אלוקים רוצה בעולם. אתם מבינים כמה זה עוצמתי? אתם מבינים מה זה עקדה? הוא כל החיים עובד אצל השם. עובד השם, זה פשוט אדם שעובד אצל השם, כן? הוא עובד אצל השם, הוא כל החיים, הוא מוכן למות על זה. הוא מסר, פר אקסלנס, את כל החיים שלו על זה, גם באור כסדים, אבל גם בעוד המון הזדמנויות. הוא היה מוכן למות על כל מצווה ומצווה שהשם ציווה אותו, ופתאום השם אומר לו, תעשה הפוך מכל מה שאמרת כל החיים. הוא יכול להגיד לעצמו, אבל זה לשם שמיים צריך לעשות פה עבירה, נכון? עבירה לשמה, עבירה לא להקשיב לקדוש ברוך הוא, אני חייב לעשות את זה בשביל שהאינטרס של השם בעולם יגיע למיצוי. זה מה שעובר לי בראש, אני בטוח בזה. ורק בגלל שיש עקדת יצחק בעולם, אני מבין שיש בי כוחות ללכת מול כל מה שאני מכיר, ושם לגלות את עצמי. גם מול האלוקים שהכרתי עד אתמול, כביכול. אני אומר את זה כי יש המון יהודים שהם בחינת יוסף הצדיק של הדור ממש. הם מתמודדים והם מצליחים לשמור על עצמם עד כמה שהם יכולים. עם משיכה תוך מינית בעולם שכולו משדר שזה זהות וכולו משדר שזה בלתי אפשרי לעמוד בזה. והיהודים האלה הרבה פעמים העקדה שלהם היא לא רק רגשית, היא לא רק פיזית, היא לא רק רומנטית. אתם יודעים מה העקדה שלהם? ולא רק אידיאולוגית אפילו. העקדה שלהם היא מול אלוקים. היא הרגשה ש... שמה, אבל אלוקי, אתה בראת אותי. אני מרגיש שאני רוצה את זה. איך, מה תכננת שיקרה? אתם יודעים איזה עקדה זו? זה עקדה ש... אני לא חושב שכל יהודי זוכה להגיע למדרגות עומק, לחשיפת עומק נפשי, נשמתי, מול בורא עולם של נעשה ונשמע כזה. הנעשה ונשמע הזה זה דבר שראוי לכבוד רב מצידנו, לכבוד רב מצידנו. לא חס ושלום לאיזה תחושות, לכבוד רב, להגיד, זה יהודי מתמודד, זה יהודי שצריך לקבל, מתמודד, זה יהודי שצריך לקבל ממנו ברכה. זה יהודי שעקד את כל מה שהוא האמין, הרגיש, והכל כי הוא מבין שמה שריבונו של עולם אומר זה אחרת, כי הזהות שלו היא נשמה של ריבונו של עולם, והשם יתברך יודע מה הוא עושה. ואתם יודעים כמה חשוב, אני זוכר בתור בן נוער, ואני מאוד מנסה להגיד את זה לבני נוער אחריי, כמה חשוב המשפט, בפרקי אבות הוא כתוב, לא עליך המלאכה לגמור, והיא אתה בן חורין להיבטל ממנה, אבל המשפט החשוב הזה שאתה צריך להילחם, אתה צריך להשתדל, אתה צריך לעשות הכל כדי לנצח, אבל אתה לא אחראי על ההצלחה. משפט בחובות הלבבות זה מאוד מונחח, הגישה הזו. רבי נחמן דיבר עליה בלי סוף. אתה יכול להיות, אתה כלי של הקדוש ברוך הוא, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא ברא אותך גם כלי, לא לפעמים, אין פה מישהו בקהל, אני בטוח, אפילו כולל הרב הרלה וכולל הרבנים החשובים, שהוא לא קצת שבור. כולנו כלים שבורים. יש לנו מה לתקן בעולם, יש לנו מה לעשות בעולם, אבל כולנו בסוף גם כלים שבורים. וברור שאנחנו לא מקבלים את עצמנו ואומרים אז ככה אני ונמשיך ככה, אף אחד לא עושה את זה. אבל אנחנו מבינים את זה, אנחנו מרגישים את זה בעצמנו, אנחנו לוקחים את השבר הזה ועומדים מול בורא עולם ואומרים הקדוש ברוך הוא תן לי כוח, הקדוש ברוך הוא תן לאחים שלי כוח, לי יש את השברים שלי, להם יש את השברים שלהם, הקדוש ברוך הוא תן להם אמונה ותקווה בזה שיש דרך בעזרת השם לצאת מזה. בעזרת השם להתהפך לטובה, והכל יתהפך לטובה. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן אורות גדולים שישלימו את הכלים האלה, שיכנסו בתוך הלב וירימו אותו מעלה מעלה. וכל התפילה, אמירה, הרגשה, אידיאולוגיה הזו, זה ממש אידיאולוגיה של אמונה ותקווה, היא צריכה לעבור בינינו כמו זרם חשמלי. כי כשיהודי אחד מרגיש ככה, איך אמרנו בתחילת הסיפור, חנן בן ארי מוציא לעולם אלוף העולם. הוא לא יודע עוד כמה יהודים, אולי הוא ייתן להם חיים באותו רגע. אני מספר לכם שאת הסיפור הזה הוא קיבל, הוא שמע את הסיפור הזה מבעל המעשה, בסדר? אני מתאר לעצמי איזה תחושה הייתה לו בלב כשהוא שמע את זה, בסדר? אנחנו מעבירים כמו זרם חשמלי של אמונה ותקווה בלבבות, ואם חס שם אנחנו באים באיזה ייאוש, באיזה התמכרות לאמונות הפסולות, הדעות הכוזביות שמנסים למכור לנו, שאי אפשר ולא יהיה, ופשוט חוסר אמונה כזה שמנסים להכניס לנו בלב, חוסר אמונה בהשם, בטובו, חוסר אמונה בבריאות, חוסר אמונה בכוח של הנשמה היהודית לעשות דברים שהם מעבר לבלתי יאומן, מעבר למה שאתה חושב שיש לך כוחות. אתה מחובר לא לסוללה, אין לך נשמה, זה לא סוללה. נשמה זה חיבור לקדוש ברוך הוא, זה חיבור לתחנת כוח ישר. יש לך כוח לעשות כל שינוי שתבחר בו, כל שינוי שתבחר בו. ומי שיכול לעזור לך בזה, זה עוד יהודים שמאמינים בזה. ואשרינו שיש לנו את הרב הרלה. אני שוב חוזר לזה, כי זה באמת הסיבה גם שהגעתי. אני באיזה טירוף סביב הישיבה שם בחולון. טירוף. חזרתי לא להיות אברך, חזרתי להיות תלמיד ישיבה. זה אמיתי לגמרי, מבחינת השעות, אני עכשיו חוזר לשם, לא חוזר הביתה, זה באתי בגלל שאני יודע מה הרב הרע, אני לא יודע, אבל אני יודע מקצת מה הרב הרע עשה לתחום הזה. כמה אמונה הרב הרע למכניס, כמה היגיון לתסבוכת, לפלונטר האדיר, לאוויר הרעיל שיש בעולם, כמה הרב הרע הביא אמונה ותקווה, והכניס רבנים בעל כורחם לנושא כדי להבין שיש פה מה לעשות, חוץ מלצעוק על הפרסיה הציבורית, שזה דבר חשוב מעין כמוהו, אבל חוץ מזה, כמה יש לעשות בפן האנושי הפשוט של יהודי שקשה לו, שהוא מתמודד עם משהו, ועד לפני כמה דורות הוא לא יכול לספר עליו בכלל, והיום ברוך השם שהוא יכול לספר עליו, וברוך השם שמתמודדים עם זה. והקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, ואני לשנייה לא הייתי מחזיר את הגלגל אחורה, לזמנים שלא דיברו בהם על שום דבר. הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית אדירה מהעולם, איך להטיב לכל ברור וברור שלו, בטח לעם ישראל, בטח למי שמתמודד עם קשיים כל כך כואבים בחיים שלו. אז יהי רצון שנזכה להיות מלאים אמונה ותקווה, ולהיות שמחים יחד עם העוסקים במלאכה. לא הזכרתי את כולם, בגלל הענווה שלהם, יחד עם כל העוסקים במלאכה, יחד עם כל מי שרוצה לתת עוד זרם של אמונה ותקווה בעם ישראל. ולמתמודדים אני אומר, אם הם פה, אם הם רואים אותנו, יהי חלקי עמכם, אשריכם, אשרי חלקכם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם הרבה כוחות, בעזרת השם תלמדו את כל העולם איך מתקנים ואיך מסמכים את העולם ואיך כלים שבורים הופכים להיות כלים הכי שלמים, והקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לבנות בניין עד עד, בעזרת השם. אז בית כנסת אשכנזי, אני אגיד שוב, הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לבנות בניין עד עד, בעזרת השם, יחד עם כל עם ישראל, בניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
יש שני מושגים ככה שמאוד רווחים בשיח, ככה ביטויים בעולם הזה של המתמניקים, כפי שרב הרלי קורא לזה, אחד זה גאווה ואחד זה, כן, מילה בזה, גייז, עליזים, ואנחנו יודעים שאין פה לא גאווה ולא עליזים, יש פה כאב עמוק ויש פה בושה גדולה, ורואים בספר של הרב הרלי שיש רגישות גדולה, ככה שנזכה, כל מי שככה יזכה לראות באמת את השאלות, זה ככה משאלה לשאלה, מעמוד לעמוד, רגישות גדולה והזדהות עם הכאב ועם הצער, אבל מצד שני גם אין התפשרות על דעתה של תורה ועל העמדה של תורה ועל ההלכה, וזה בעצם חשיבותו של הספר הזה ושל העיסוק הזה. אז אני פה מבקש להזמין את הרב הרלי, בבקשה, לבוא, לחתום את הערב, בבקשה.
וואו. לפני כמה שנים, אחת מראשות ארגון שמתעסקת בתחומי המשיכה התוך מגדרית מהכיוון הנשי, כתבה עליי איזשהו פוסט חריף מאוד באינטרנט, בנעצות וגידופים. אז אשתי אמרה לי, בוא תשמע, תדפיס את זה, ואנחנו נדאג אחרי 120 לשים את זה בקבר, מה שנקרא, הם יכניסו את זה לארון, לא יוציאו את זה מהארון, ואני בטוחה שאתה נכנס ככה קומפלט, לגן עדן עם המכתב הזה. אז האמת היא שרציתי לבקש מהמארגנים פה שאת כל השיעורים לפני, שגם כן יעשו לי את התקציר, נוסיף את זה גם כן. חשבו פה שיש הגיעו לזה הספד או מישהו, לא יודע מה, חלק ממורנו ורבנו הרב אריאל בהתחלה. בדיוק הפוך, אני מרגיש, התראיינתי לשני מקומות בעקבות הספר. היה כתבה ביטון ושבע, והיה באיזשהו ערוץ טלוויזיה של ראש יהודי, טוב. בשניהם בסוף המראיין שאלתי שאלה אישית. בריאיון של בשבע הוא שאל אותי האם אני חושב שאיבדתי את התמימות כתוצאה מהעיסוק שלי בנושא הזה, אז מיד אמרתי לו, כן, ודאי, ברור שאיבדתי את התמימות מזמן. אבל השני שאלתי שאלה שאף לא חשבתי עליה. הוא אומר לי, מה אתה מרגיש שהשפיע עליך העיסוק בתחום הזה חוץ מאובדן התמימות? אז עצרתי שנייה ונשמתי, ואז אמרתי לעצמי שנראה לי, אני חושב ככה, שאם אני מתעסק עם אנשים, בהמשך לדברי הרב טל קודם, אם אני מתעסק עם אנשים שבעצם אנחנו סוג של קוראים להם לעקדה, אז אני לא ראוי שאני קודם כל אעקוד את עצמי בשלב הראשון? לא ראוי לנו, לכולנו, כל היושבים כאן וכל אלה שירו אותנו וכו' וכו', לבוא ולהכריז העולם כולו, אנחנו אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא ואנחנו עבדים שלך אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, ואנחנו נקראים לחיים של מסירות נפש למען השם יתברך. אם המסירות נפש שאנחנו מצפים, לא, אף אחד לא דורש שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא יכול לדרוש דרישות. המסירות נפש שאנחנו מצפים מאנשים שחיים מהתמודדות, שבאמת, כמו שהרב טל היטיב לתאר אותה קודם, אני חושב שהיא הקשה ביותר בעולמו של אדם דתי. ואם אנחנו מצפים מהם להתמודדות כזאת, אז מה זה ההתמודדות הקשות שלה, הקטנות שלנו? מה זה להתמודד עם תאוות לשון הרע ועם תאוות השינה ותאוות, לא משנה, ותאוות העריות שלי, כל אחד עם התאוות שלו. מה זה? זה שום דבר בכלל. אז כאילו, אנחנו צריכים פשוט למסור את הנפש, ולכן כל הדיבורים פה על זה שאני משקיע ואני עושה וזה, מה, איפה זה? אפס קצר של אפס קצר של מה שהייתי צריך לעשות למען הקדוש ברוך הוא ולמען תורתו לא נעשה. אז תודות לכל המברכים על הדברים, אבל זה באמת נורא אלמנטרי, נורא פשוט. אני חייב לכם לומר ולפתוח בשבחה של אכסניה, מבחינתי אכסניה זה לא רק בית הכנסת הזה, שאני עוד ממני אורי זוכר אותו, ואז שהגיע מורנו ורבנו הרב אריה לעיר, הייתי מגיע לכאן הרבה פעמים, מה? אני אצלח את זה בהמשך אבל, אז איכשהו נעשה. צריך לקרום. הבנתי. אז כרגע אני ארחיק אותו בהמשך, אולי אני אקרא אותו כל יום. טוב, סליחה. לא רק בית הכנסת, אלא המקום, השכונה, הקהילה, קהילת הישיבה. אני מרגיש שזכיתי באותם שנים שגדלתי פה בבית המדרש של הישיבה, אני חושב שפה נזרעו הנבטים לרצון למסור את הנפש למען עם ישראל, למען החיבור בין קדושת עם ישראל לבין קדושת התורה. אלה זרעים שנזרעו פה. בעולם הישיבות, אני נמצא בתוך תיבת נוח, כמו שקוראים לזה, כל אחד בתוך התיבה שלו. יש, מי שאמר לי פעם, זה לא סתם תיבת נוח, זה תיבה מאוד נוחה. יש משהו מאוד מאוד נוח בתיבת הנוח הזאת, ואני נמצא בתיבת נוח שלי. ישיבת המדגן חרתה על דגלה מיום הקמתה את הכותרת של העיר תעיר, ואני חושב שהזרעים האלה הם זרעים שהובילו אותי במשך השנים לחפש איזושהי בקעה להתגדר בה, איזשהו מקום, איזושהי מצוקה, איזשהו מקום שבו אף אחד לא נגע, או כמעט אף אחד לא נגע, ולהיות שם. וברוך השם שזכינו לדבר הזה. אז תודה ראשונה באמת לאכסניה של ישיבת המדגן. לאחר מכן נפתח בפסוק נוסף, הודה אדוני בכל לבב בסוד ישרים וידע, הפסוק הזה שממנו חז"ל למדים, שכשאדם מודה לקדוש ברוך הוא על כך שהוא גמל לו טוב, צריך לעשות את זה בקרב מניין של אנשים וידע, וראוי שיהיה בתוך המתמתי חכמים. אז הפרשנים על הפסוק הזה אומרים, הודה אדוני בכל לבב בסוד ישרים וידע, מה זה בכל לבב? שם הספר שלנו הוא ישרי לבב, למה דווקא לבב ולא לב? כידוע, חז"ל דורשים בכל לבבך, התפללנו ערבית רק לפני שעה, יצרתו ויצר רע, אני מודה לקדוש ברוך הוא בכל לבב. אני מודה לקדוש ברוך הוא גם ביצר הטוב שלי וגם ביצר הרע שלי. ודברים מפורשים בזוהר הקדוש, הבאתי אותם בהקדמת הספר, ואני מודה עכשיו לקדוש ברוך הוא במקום הזה, בכל ליבי, בכל לבבי יותר נכון, על הטוב ועל הרע, על כל הדברים הטובים, וגם הדברים שנראה שהם פחות טובים, אבל בעצם טובים. על כל הקשיים, והיו הרבה מאוד קשיים, מהלך כתיבת הספר היו הרבה מאוד תחנות לא פשוטות. אני חושב שהקושי העיקרי היה להתגבר על החשש מפני הפגיעה בשמי על ידי הוצאת הספר, אני אסביר מה אני מתכוון. החשש לא היה מחאה של ארגוני הלהט"בים וכו' וכו', זה לא מטריד אותי, קדימה, הם מוזמנים. החשש היה, טענו הרבה מאוד אנשים, אנחנו עובדים, אני מזה כשבע שנים, נשיא ישיבה תיכונית, מקים ישיבה גבוהה, כולם אמרו לי, אתה השתגעת, אתה תוציא ספר בתחום הזה, גם ככה אתה כבר מסומן ברבם של כל המועי הגולה, אתה יכול לשכוח מתלמידים, לא יבוא אף אחד לישיבה שלך וכו' וכו'. ומאחר ולי היה נראה שזה מאוד מאוד חשוב להתעסק בתחום בהקמת הישיבה, אז גנזתי קצת את רעיון הספר. אני ממש, אני אומר פה, אומר, עודה ואבוש, כן? הודה השם בכל לבב, הרי מילה הודה בעברית על שתי משמעויות, כן, להגיד תודה וגם להודות על האשמה, באמת לא בסדר. הספר היה צריך לצאת לפני 10 שנים, לא היום. ואני התמעמדתי והתעצלתי, לא מתוך עצלות, אלא מתוך חשש. ועד שביום אחד באמת הבנתי מה שנקרא, שילך העולם לעזאזל, יש דבר שצריך לעשות אותו, עושים אותו, זה לא משנה בכלל אם זה יטריד מישהו או לא יטריד מישהו. ומתי נפל לי הסימון? ישבתי אצל מורנו ורבנו הרב בבית ודיברנו על זה, ואז הוא אמר לי, הרב הרלה, כמו שאני מכיר אותך, אתה באמת רוצה שיבוא אליך לישיבת תלמיד שמפריע לו שתת את הספר על הנושא הזה? אתה ממש לא רוצה שהוא יבוא אליך בכל מקרה, נכון? אתה תכתוב ספר, ומי שזה מפריע לו, שילך לישיבה אחרת. יש לו מספיק ישיבות ללכת, זה בסדר, יישארו לו כמה ישיבות. אז זה היה הרגע שבו, לפני שנתיים, החלטתי ביחד עם הרב, שאנחנו כן ניכנס לעבודה הזאת. השלב הראשון היה לאבד את כל התשובות, שבמשך השנים נכתבו בתוך אתר כמוך, זאת ההזדמנות להזכיר את הפעילות הנפלאה של הגוף הקדוש הזה, שעושה רבות למען רווחתם של הומואים ולסביות דתיים. לאבד את התשובות הללו, נעזרתי הרבה מאוד באנשי הארגון סביב הדבר הזה, לאחר מכן, לפנות מזמנו של הרב, להזדמנות, הוא לא נמצא פה איתנו, די קרוב, אולי אני אצעק חזק, הוא ישמע את זה מהבית, אבל ממש להודות לרב, מי שהיה רואה פעם את סדר יומו של הרב אריאל, היה מבין שלפנות את הזמן שהוא פינה לצורך העניין, בסבלנות מרובה, זה לא נתפס שדבר כזה קורה. ויותר מכך, הדבר המרכזי שהרגשתי תוך כדי עבודה, משהו שלפני 30 שנה כמעט, הייתי אברך צעיר, באתי לרב אריאל לפני לידת ביתי הראשונה, לשאול אותו, להתייעץ איתו לגבי כל הסוגיה המורכבת של נוכחות בעל בחדר לידה וכו', עם האישה, מותר, אסור. הרב אריאל אז היה צעיר בן 60 בערך, קצת פחות, ואז הוא אומר לי, אני זקן מדי ושאלות לך על השאלה הזאת. אמרתי לו, מה זאת אומרת? זו השאלה שאפשר עד גיל 40 גג לענות עליה. אחר כך כבר אי אפשר. בדור שלי, אף אחד לא חשב על הרעיון שגבר ייכנס לחדר לידה, זה היה רעיון לא הגיוני בכלל. מה פתאום? הוא אומר, למה מגיע לנו האיסורים האלה להיכנס לחדר לידה? מה עשינו שמגיע לנו האיסורים האלה? ספרים שפעם היה איזה אחד, הגיע לבית חולים, שנולדו לו כבר 9 בנות, והיה חשש גדול לבית החולים, שתוולד עוד בת, הוא יהפוך את הבית חולים. קיצור, הביאו שם את ההבדחה וזה, יוצאת המילדת, אומרת לו, אדוני, לא נעים להגיד לך, נולדה בת. איזה יופי, איזה, אומרת לו, מה איזה יופי? היא לא תצטרך לעבור מה שאני עברתי פה בהמתנה מחוץ לחדר לידה. זה איסורים אמיתיים, היולדת זה קשה, זה שזה דבר, באים יולדים, הולכים, אנחנו עובדים קשה. אז אמר לי הרב, בדור שלנו מישהו חשב על זה בכלל, מאז ראיתי, וזה כבר לפני, שאחת התכונות המדהימות אצל מורנו ורבנו, זה היכולת שלו להבין את המקומות שבהם הוא פותח את ליבו הרחב לייעוץ ולשיתוף של צעירים שיכולים לנגב את תחתית סולייתו מבחינת ידיעותיהם בתורה, אבל הוא מרגיש שהשיתוף שלהם הוא זה שיוציא תורת אמת יותר גדולה. וככה הייתה כל העבודה על הספר. אני חייב דרך אגב בהקשר הזה לומר משהו קטן, שפשוט בכתבה בשבע הוא צוטט באופן חלקי. אני חייב פה להשלים אותו. בכתבה בשבע הופיע, שסיפרתי לכתב, שאלתי את הרב אריאל לקראת העבודה, מה יקרה אם אנחנו נשב על איזושהי סוגיה, ובסוף אני הקטן, לא אשתכנע, ועכשיו אחרת מהרב, מה נעשה? ספר נכתב באיזושהי שותפות, איך נוציא את זה לאור בצורה הזאת? אז הרב אמר לי, מה הבעיה? תכתוב את הדעה שלך, אבל למה אתה תכתוב שאני לא מסכים? אמרתי לו, לא, עד כאן מופיע בבשבע, אמרתי לו, לא, זה הפוך, למעלה יהיה כתוב דעת הרב, למטה אני הקטן אולי יכתוב שיכול להיות שנראה לי קצת אחרת, בסוף זה לא קרה, וזה לא קרה, א', כי ברוך השם אני קצת זוכה לעמוד על דעת רבי ולחשוב מראש, אבל גם בגלל שהרב היה כל כך קשוב, שהדברים התקבלו על לבבו, גם במקומות שבהם היה איזשהו סוג של אדם, ויכוחונים קטנים מראש, לא היו דברים משמעותיים. אבל דבר אחד אולי אני אספר באמת בהקשר הזה של בומבה שהרב אריאל נתן לי, ואני לוקח אותה מאוד מאוד חזק לחיים שלי. היא מאוד משמעותית, היא משלימה את מה שנאמר פה קודם, על ידי הרב טל בעיקר, בהקשר של האמפתיה וכו', וגם מה שהרב וסרמן אמר על ההכלה המרתקת הזאת. אחת התשובות בספר היא תשובה של הומוסקסואל דתי, שהוא כהן, וחי בזוגיות עם גבר, והוא פנה אליי לשאול האם מותר לו לא לדוכן או לא. ואני פותח את התשובה ואומר לו, קודם כל, רק רציתי להבהיר, שכמובן שהתשובה, אני אתייחס לשאלתך כמובן, אבל אין בתוך דבריי הסכמה לאורך החיים שלך, אני מכבד את הבחירה שבחרת לחיות, את אורך הזה, אבל אני כמובן לא מסכים עם זה, וזאת הדרך שבה מצאתי לנסח את ההכלה מול ההכלה הזאת, כן, מול האמירה. אני מכבד, אבל אני לא מסכים, משהו בזה, ועכשיו אני אענה לך על תשובתך. הרב אריאל קיבל את זה, את הסימן הזה הוא קיבל אותו כמודפס כדפים. אז הוא סימן לי, הוא עשה קו, לא מכבד. תמצא מילה אחרת. בסדר? ומה הוא רצה לבטא בזה? אני לא יכול להגיד לאדם שחי באורח חיים שמנוגד לתורה, שאני מכבד את זה שהוא חי ככה. מה זה לכבד? לכבד את זה נמחוק כפיים. זה להגיד לו שיש לי כבוד לזה. אין לי כבוד לזה, זה לא נכון, זה לא נכון. יש דרך, יש תורה, יש עולם ערכים שלנו. ומי שבחר לחיות בדרך אחרת, אני לא מכבד את זה. אני מכיל אותו, אבל אני לא מכבד אותו. זה אחת הבומבות הגדולות שקיבלתי על ראשי תוך כדי עבודת כתיבת הספר, אני חושב שכולם צריכים לקחת אותה אלינו, להרגיש את המורכבות הזאת. אהבה גדולה מאוד לכל אחד ואחד מהמתמודדים, אני אומר עכשיו אפילו יותר חריף. לא רק למתמודדים הצדיקים שהרבתל הזכיר אותם קודם, הרבתל אמר שלך שצריך לבקש ברכה. אני הזכרתי גם את זה, אני חושב, ברעיון לבשבע, לא יודע אם זה נכנס בסוף, שכשהיא ראיתי חלתה לפני כמה שנים, וברגע הראשון המצב היה נראה על הפנים, התקשרתי לרבותיי לבקש מהם ברכה, והתקשרתי לחבר שהוא הומוסקסואל דתי מבוגר ששנים רבות חי בתוך התמודדות הזאת, ביקשתי ממנו שיתפלל לאשתי, אז הוא אמר, אני אתפלל לאשתך, אמרתי לו, כן, אתה מצדיקי הדור. אז אותם ודאי שאנחנו אוהבים, זה בכלל לא צריך לומר את זה, זה מין את הפשיטה, מאיפה בכלל מגיע אהבה אמינה לחשוב שאם למישהו יש משיכה לבני מינו, אז הוא משהו פגום, מה פתאום? אבל גם אהבה לעוברי העבירה, כמו שאנחנו אוהבים את כל עוברי העבירה. ויש הבדל בין אהבה לבין לא רק הכלה והסכמה, אלא אפילו כבוד. זה שני דברים שונים. אנחנו אוהבים את כולם, כולם, יש, כל אחד בחר לו דרך החיים שלו, ואנחנו, גדולי רבותינו שבארץ ישראל, לימדו אותנו לאהוב אהבת ישראל מלאה את כולם. אנחנו לא מסכימים, אנחנו לא מכבדים, אנחנו לא מקבלים בשום פנים ואופן כל בחירה שהיא של דרך חיים שמנוגדת לתורה הקדושה, תהיה אשר תהיה. אז זה עד לכאן, ותודה גדולה מאוד למורנו ורבנו הרב אריאל על כל המסירות הגדולה שהוא השקיע בכתיבת הספר בעבודה מסביב. המשך הפסוק הוא בסוד ישרים וידע. אומר הרד"ק על המילים בסוד ישרים וידע, מה זה ישרים? כי הם ישרים במעשיהם על פי המשפטים שנתן להם האל. יש כאן אמירה מאוד עמוקה, מה זה ישרות אמיתית? זה מתחבר מאוד למה שהרב וסרמן אמר קודם לפני זה, ישרות באה מתוך אמירה שיש עולם ערכים מסוים. אם אין עולם ערכים, אז אין שום דבר שהוא ישר ולא ישר. הכל ישר, הכל אפשרי. אני ישר פה, אתה ישר שם, כולנו ישרים. רק אם נניח שיש עולם ערכים מסוים, שהוא ניתן לנו על ידי בורא עולם, ומי שמותאם לעולם הערכים הזה, הוא ישר. ולכן אני מודה לשם בכל לבב בסוד ישרים וידע, מי שמבין שהישרות היא לציית למשפטים שנתן להם האל, הוא ישר. מי שכשהוא מדי פעם נכנע ליצרו הרע, זה משהו אחר, אבל הישרות היא השמיעה למשפטים שנתן להם האל. אין שום ישרות אחרת, לא יכולה להיות ישרות אחרת, ואין שום ישרות אחרת. אז עד לכאן באמת התודה לישרים. אני מודה עכשיו במעמד הזה מכל ליבי לכל אותם ישרים. אני אמרתי פעם בצחוק שאם בספר הסים של גינס היה סעיף האדם שפגש הכי הרבה מתמניקים בעולם, אז לא, אין שום שאלה בכלל שעבדכם הנאמן היה לוקח את הסעיף הזה בהליכה. דרך אגב זה חבל, כי אומרים שזה שווה להיות בספר הסים של גינס. יש אנשים שעובדים על זה קשה, עושים כל מיני דברים, אוכלים מטוס, עושים כל מיני... יש אחד, שיא העולם בלאכול מטוסים, הוא אכל איזה מטוס, ססנה, כך כתוב שם, לא יודע איזה אמיתי, כתוב בספר הסים של גינס. אנשים עושים הרבה דברים שוגעים כדי להיכנס לספר סים של גינס. חבל, אולי אני אציע להם לעשות באמת סעיף כזה, ואני לא צריך לאכול מטוס, אני כבר אכלתי הרבה מטוסים, זה לא בכלל... קיצור, אלפים פגשתי מחיי, אני רוצה להגיד להם פה תודה. כתבתי את זה בספר, אבל זאת ההזדמנות להגיד לכל הישרים האלה, לצדיקים האלה, למתוקים האלה, וגם, ואפילו לחלק שבהם של אלה שלצערנו הרע ולצערם לא מצליחים לפעמים לעמוד ביצרם הרע, גם הם סוג של ישרים, כי הם חוזרים בתשובה כל הזמן מה שהם עושים, אני חייב פה בשם עם ישראל להגיד להם תודה. הם, אילולי הם, אמר עכשיו משפט חריף, אילולי הם הספר הזה לא היה קיים. אילולי זה שהשטח היה תובע מאיתנו הרבנים לתת מענה, הספר הזה לא היה קיים, ומאות ואלפים היו ממשיכים לחיות בתוך מציאות אומללה של חוסר מענה אלוקי לשאלות שלהם. אז לכן מגיעה להם תודה גדולה ועצומה על זה שהם עוררו אותנו, דרשו מאיתנו, תבעו מאיתנו לתת להם מענה. אני אישית מודה להם הודעה גדולה מאוד, גם במישור האישי שלי מה שקיבלתי מהם, אבל גם עם ישראל כולו צריך להודות להם. נחתום אולי בתודה לגופים שהיו שותפים, יושבים פה גם נציגי ארגון חותם שלקח על עצמו את הפקת הספר הזה, ואני חייב לציין דרך אגב שאני עברתי הרבה תחנות עד שהגעתי לחותם, שלא הסכימו בכלל לדבר איתי, כולל גופים של אנשים שומרי תורה מצוות וציבורנו וכו', לא היו מוכנים בשום פנים ואופן להתעסק עם הנושא הזה. הגוף הראשון שלקח את זה על עצמו במרץ גדול, במסירות גדולה, בהשקעה כלכלית עצומה, כן, של הוצאת הספר. ארגון חותם, אני חושב שבאמת מגיע גם לרב המיטל שלו נמצא פה הערב, איתנו היה בהתחלה ונאלץ ללכת, וגם לכל העוסקים במלאכה ובהפקת הערב הזה, שמרון וכל שאר אנשים שהיו שותפים, מגיע להם תודה עצומה, שוב, לא שלי, אני מודה בשם עם ישראל כולו, כן, הספר הזה משרת את העם, לא אותי. זו תודה ראשונה. תודה שנייה, נמצא פה יושב ראש המכון הישראלי למשפחה, ארגון בקדושה לשעבר, שבו אנחנו זוכים מזה כשנים להיות שותפים לעבודה הקדושה הזאת של קידום צרכים נפשיים מכל התחומים שקשורים לעולם המשפחה והבית והקדושה וכדומה. זו בשורה גדולה, גם הגוף הזה לצערנו הרב במשך השנים זכה לקבל הרבה מאוד התקפות מכל מיני אינשד לא מעלה בגלל המוכנות שלו למסור את הנפש של הדבר הזה. בתוך הגוף הזה, חבר פה ידידי שהוא עכשיו פתאום נעלם לנו, איפה חגי מלר? אני חייב לו תודה אישית גדולה מאוד. כמו שראיתם לספר, יש נספח פסיכולוגי שהוא יצירת אומנות בפני עצמה. אמר לי השבוע דרך אגב איזשהו חבר, שאילו היה יוצא רק הנספח בלי הספר, גם היה שווה כל העבודה. ואני מסכים, אכן הנספח הזה הוא יצירה ראשונה מסוגה של סקירת כל הספרות המקצועית הפסיכולוגית בצורה הטובה ביותר שנכתבה בנושא הזה, בצורה הכי אובייקטיבית שיש, כל העמדות, כל הדעות, כל השיטות, הכל מובא, מוסבר, מנומק, מבוקר, מנותח, כן? לא סתם גיבוב מידע, אלא גם ניתוח שלו, למי שלא מבין באיך מנתחים מחקרים פסיכולוגיים וכו' וכו'. עבודה נפלאה שחגי השקיע בה הרבה מאוד זמן, בפינה מזמנו האישי, בתור פסיכולוג שעובד קשה וכולי. הוא היה פה קודם, הוא יצא, לא יודע אם הוא חוזר, איפה הוא נמצא, אז אני נתן את ההזדמנות להודות לו, אני מקווה שישמע את זה אחר כך, ובשם כולנו שוב להודות לו על עבודה חשובה למען עם ישראל ולמען גילוי הקדושה. זאת התודעה האישית האחרונה, יש עוד המון 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 שמי שצריך להודות להם, אבל אני חושב שבעיקר כמובן הסיום צריך להיות, להודות לקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אני מרשה לעצמי לבקש בקשה לסיום. אנחנו חסידים בסופו של דבר, וחסידים צריכים לנגן איזה משהו שמנגנים. אז אולי נסיים את הערב הזה בשירה, כולם, אבל בתנאי שכולם פה שרים, זה לא אחרי זה לא יכול ללכת, כן? זה צריך פה, אף אחד לא להתבייש פה, לא... אם יש לי טעים, יכולים לצאת החוצה עכשיו. זה הרגע האחרון לטעים לצאת החוצה. אבל שיצאו באופן שלא יראו שהם יוצאים, כי אחרת יגידו להם אחרי זה לשון הרע או משהו, לא יודע מה, יספרו עליהם שהם ניטאים. מה? מי יודע, כאן אתם עושים אותו רשע, כן. כתוב שאדם צריך לשים עצמו חשד, מן התורה, מן הנביאים הכתובים, כתוב שאדם צריך שלא... אמר לי, רצו גיא, אמר לי מישהו, לא זוכר. מה? ליטאי זה טיפולי המראה עובדים על זה, אני אומר לך חד משמעית. ליטאי זה טיפולי המראה יכולים לעבוד, אני ראיתי בעיניים שלי. ראיתי בעיניים שלי כמה וכמה ליטאים שטיפולי המראה עבדו עליהם מצוין. אז אמר לי דרך אגב איזה מישהו שבהקדמה לספר כתבתי שהספר עבר דרך 100 רבנים, יש לספר יותר 100 רבנים. מישהו אמר לי, מה זה עוזר שיש לו יותר 100 רבנים? אפשר לשאת עליו אישה שנייה, אפשר להתגרש ממנו, מה יצא לך מזה? קיצור, וכתבתי שהרבנים הם מהר המור ועד הר עציון, ומקיבוץ הדתי ועד מאה שערים, וחסידים וחסידים לעתיד. לא יכולתי לכתוב חסידים וליטאים, אין דבר כזה, ובעזרת השם כולם יהיו, יחזרו בתשובה שלמה. חסידים וחסידים לעתיד. זה לקחתי ממני, יש לי ביטוי, שאני לא מוכן להשתמש במילה חילוני. אני אומר דתלה. דתלה זה דתי לעתיד, כן? זה כל אחד שכרגע בינתיים הוא בדרכו לשמירת תורה מצוות. דתלה. אז גם שם צריך למצוא חסדלה, לא יודע מה, חסידים לעתיד. קיצור, רבותיי, אדם לא משים עצמו רשע, כולנו פה חסידים, אוהבים את השם יתברך. בואו נפתח קודם כל בשירה של... אני גם, אבל לא, אני לא זמר, ואם אני אתחיל לשיר פה עכשיו עם גרוני הצרות, אז יהיה נורא ואיום. כולנו ביחד תצטרף, אם יש פה איזה מישהו שרוצה לתפוס את שרבית הרמקול, אז הוא יכול לעשות את זה. מה? נו, רב צחי, בכבוד, בכבוד, עודי השם בכל לבב, נפתח קודם כל בשירת עודי השם בכל לבב, ולאחר מכן נקנח בהכנה אל הימים הנוראים, בשירה ציבורית כולנו ביחד, של זעקה גדולה אל השם יתברך, בתוך הניגון החבדי המפורסם על המילים, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. תודה רבה רבה לכל מי שהגיע לפה הערב, תודה אישית, ויהי רצון שנזכה תמיד להיפגש, דברים טובים ושמחים, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.